נתחיל עם איזה בדיחה, ככה, אומרים בגמרא, אומרים שהרבנים החשובים, לפני שהיום מתחילים את השיעור, היום מספרים איזה בדיחה. אז המדענים עכשיו גילו שכל פעם שאדם צוחק, זה משחרר לו כל מיני כימיקלים במוח, וזה מרגיע אותו, והוא כבר הרבה יותר מרוכז אחר כך. מעניין. כי הגמרא אומרת, מתחילים במילתא דבדיחותא. אז תמיד כשאתה רוצה לתת איזה דרשה, הרצאה, אתה מתחיל עם איזה בדיחה, אנשים נרגעים, אחר כך אתה נותן להם באבי אביהם. טוב, אבל כל הבדיחות שאני מספר זה לא על יהודים, למה אסור לצחוק על יהודים? אבל אתם כבר תבינו לבד. יש איזה קורדי אחד, no offense, כן? קורדי, הוא בא לבית מלון, אז הוא רואה איזה יפני אחד עומד מול האקווריום ועושה לדג, יש איזה דג, הוא עושה לדג ככה, הדג זז ככה ימינה, הוא עושה לדג ככה, הדג עומד ככה וזז ימין ושמאל, הדג. אז הקורדי אומר לו ליפני, מה אתה עושה? אומר לו, הדג יש לו מוח כזה קטן, תראה בשנייה אני מאפנט אותו. ראית? אני מזיז אותו לפי איך שאני רוצה. הקורדי אומר לו, תגיד, אפשר לנסות? אומר לו, כן, בבקשה. אז היפני הלך, חזר אחרי שתי דקות, הוא רואה הקורדי עושה ככה. שתי דקות הדג יפנית אותו. אז פעם אחת הקורדי הזה הלך במדבר, הלך הקורדי הזה במדבר, הוא ראה בקבוק, פתח את הבקבוק, יצא איזה ג'יני כזה, אתם יודעים, כמו באגדות. אז הג'יני הזה יצא, אומר לו, oh, סוף סוף שחררת אותי מהבקבוק, אחרי שנים שאני פה התבשלתי פה בשמש. אומר לו הג'יני, מה הבקשה שלך? אני אגמול לך. אומר לו הקורדי, תשמע, אני רוצה שתבנה לי גשר מכאן עד קורדיסטן. אז ההוא הג'יני אומר לו, אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה? אתה יודע, אני צריך להזיז בניינים, אני צריך להיכנס בים, להזיז אוניות, זה לא פשוט מכאן עד קורדיסטן לעשות גשר. אז הקורדי אומר לו, אני חושב שאתה צודק. אוקיי, אז אתה יודע מה, אני אתן לך משהו הרבה יותר קל. מה, הוא אומר, תעשה את הבן שלי עורך דין. אמר לו הג'יני, תגיד, אתה רוצה גם מנורות על הגשר? טוב, ניתן לכם עוד אחד, אני רואה, אתם נהנים. מצחיק. שלושה הלכו לשדוד בנק, פרסי, מרוקאי וקורדי. הלכו לשדוד בנק, פתאום תוך כדי כך שהם מעמיסים את הכסף בתיקים, פתאום המשטרה הגיעה, סיירנס ככה בכל הפינה, בכל השכונה. אז מהר המרוקאי צורק, מהר מהר, אין זמן לברוח, לקפוץ מהחלונות. אז הם קופצים, רצים, אז פתאום רואים המשטרה מגיעים, לא היה זמן לברוח. אז הפרסי נכנס מתחת למכונית, המרוקאי לא היה לו מקום, ראה אופנוע, נכנס מתחת לאופנוע, הקורדי נתקע ככה ברחוב, פתאום הוא ראה חמור. הוא רץ, יושב מתחת לחמור. בא שוטר לפרסי, אומר לו, מה אתה עושה פה מתחת לאוטו ב-10 בלילה? אומר לו הפרסי, אני מתקן, יש פה נזילה, אני מתקן את האוטו. אומר לו השוטר, איפה הכלים? אין לו כלים. אומר, כנס לניידת, אתה אחד השודדים. הוא בא למרוקאי, המרוקאי אומר לו, תשמע, אני מתקן את האופנוע, איפה הכלים? הכניס אותו לניידת. עכשיו הוא בא, הוא רואה את הקורדי שוכב מתחת לחמור, הוא בא, אומר לו, תגיד, מה אתה עושה ב-10 בלילה מתחת לחמור? אומר לו, עזוב אותי בשקט, הרגע נולדתי. טוב, עכשיו רגע נעשה את in Russian. ספסיב אחורה שור, נו. ימשיך כבודו. טוב, ערב טוב לכולם. הלילה אין לנו הרבה סיבות לצחוק, וכשמי שמתבונן במצב של העולם והמצב של עם ישראל, אין הרבה סיבות לצחוק. אבל יש שתי עניינים. יש את העניין האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, ויש את העניין של כל עם ישראל. איפה היית? הפסדת את כל הצחוק.
טקס יום הזיכרון.
נכון. גם על זה צריכים לדבר. יום הזיכרון היום. היום או מחר? מחר. היום התחיל כבר? ערב. היום ערב יום הזיכרון. ערב.
מחר יום
עצמו. תראו דבר אחד מאוד מעניין. מתחילת קום המדינה ועד היום, 22,500 חיילים מתו. במלחמות. 22,500. טרגדיה נוראה, נכון? אבל אנחנו מדברים על תקופה של 60 שנה בערך. ב-60 שנה כמעט 23,000 חיילים. רעידת אדמה של שנייה בכל מקום בעולם, איראן, תאילנד, צונאמי, מאות אלפי גויים מתים. שבוע, שבועיים, זוכרים את זה ונגמר. זהו. גם שהקדוש ברוך הוא מכה בנו, ומכה הרבה, פה תאונה, שם מכה, זה הכל בקטן, מי שמבין. 20, 10, 2, 1, 5. בשביל עם ישראל, כדי לעורר את הלבבות של היהודים להתעורר, לא צריך להרוג 70,000, כמו באיראן. דקה, רעידת אדמה, 70,000 מתים. שלא לדבר מה שהיה באיטליה עכשיו. אתם יודעים, יש רשימה שלמה של אסונות. מיליונים מתים. מיליונים, ולוקח שנים אחר כך למצוא להם בתים ולשכן אותם, דברים אי אפשר להאמין. הקדוש ברוך הוא גם כשמכה בנו בקטן, קצת, 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 אולי נתעורר, הבעיה שלנו לא מתעוררים. לא מתעוררים, נזכרים ליום יום יומיים וחוזרים לשגרה. 22,500 חיילים, כדי שמה? שנוכל רק לחיות, ללכת לעבודה, לעבוד, לקום בבוקר, להסתובב ברחוב. זה המחיר שהיינו צריכים לשלם. נשאלת השאלה, למה אנחנו העם היחיד בעולם שכדי להתקיים צריכים לשלם בדם? כל שאר העמים, יש להם את המדינה שלהם, הם קיימים, חיים, מתקיימים, זהו, נגמר הסיפור. אנחנו היחידים שצריכים להילחם על קיומנו. מה הסיבה? כיוון שאנחנו העם היחיד בעולם שהחיים שלנו כל שנייה ושנייה מתקיים שכר ועונש. כל שנייה, אנחנו עם שלא תלוי בטבע. כל שאר העמים הם חיים כדרך העולם, טבע, נושמים, אוכלים, הולכים לישון, הולכים לעבודה, מרוויחים כסף. עובדים 5 שעות ביום, מרוויחים $50 ביום. עובדים 10 שעות, מרוויחים כפול. עובדים 20 שעות ביום, מרוויחים פי 4. ככה זה החיים של הגוי. יהודי, הגמרא אומרת, ישראל הוא מעל הטבע. נכון, ברור. גם יהודים הולך לעבוד 5 שעות מרוויח $50, יעבוד 10 שעות ומרוויח $100. אבל אצל יהודי זה אחרת מגוי. יהודי שלומד תורה ומבין איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, הוא יכול להשפיע על כל החיים שלו בדבר אחד שנקרא אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. כמה שהאמונה והביטחון של היהודי יותר חזקים, הוא פחות צריך להתעייף. מה, איך זה עובד? נגיד שמ-0 עד 100% זה ההשגחה על כל בן אדם ובן אדם, כן? אם בן אדם חושב בראש שלו, אני עושה 90% במעמד שלי שאני הולך כל יום לעבוד ומתאמץ, והקדוש ברוך הוא עושה בשבילי 10% ניסים כל יום, יש ניסים הרי, אף אחד לא מכחיש, אפילו החילונים יודעים שיש ניסים. כל הזמן בחדשות, רק בנס זה יסתיים בכמה פצועים קל. כל יום שומעים ניסים בחדשות. לא תמיד הם מתכוונים שהם אומרים נס למה שאנחנו מתכוונים. לפעמים הם אומרים נס, הם מתכוונים מזל, מקרה. Good luck. כשאנחנו אומרים נס, אנחנו מתכוונים יד מכוונת. דרך אגב, מי יודע להגיד מה ההבדל בין המילה נס לבין המילה טבע? מה ההבדל בין נס לבין טבע? Very good. התדירות, הפריקוונסי. תדירות, לדוגמה, אתן לכם דוגמה, שיורד עכשיו גשם בחוץ, מישהו מתרגש? יורד החוצה, פותח את המטריה והולך ברחוב. עוד שבוע יורד גשם, אף אחד לא מתרגש. אם ירד גשם בצבע אדום, כמו דם, מה יקרה בעולם? בעלה? כל הסטאק מרקט קראש, כל החניות יסגרו, אנשים מתחבים מתחת למכוניות, מתחת לספות, מישהו יהיה אכפת לו עכשיו to go to work, וזה יראה גשם אדום ודם על כל הרחוב, ככה, כל העולם משתגע, יהיה בלגן, פתאום הסלפון לא יעבוד, פתאום אין משטרה, הכל בלגן אחד גדול, מי יודע מה יקרה בעולם? 5 דקות גשם אדום, יכול להיות שזה יהיה סוף העולם. הנה, עכשיו ראיתם, 100 הרוגים ב-24 שעות, כבר כל העולם שמים מסכות. אתה בא פה לטורונטו, כולם עם מסכות. במקסיקו מתו 80, באתי אתמול, שלשום, בשמאל, בשדה תעופה, כולם עם מסכות. מה? עוד שבוע, שבועיים, פתאום שאתה יכול לשמוע, 10,000 הרוגים. זה הרי, מה זה? אתם יודעים מה זה מגפה? שפעת. אתה יושב במטוס 100 אנשים, אחד מתעטש, כולם נהיו חולים, נגמר. אין לחיידקים לאן לברוח, זה מתעל בתוך המטוס. נכנסת לבנק, עומדים שם 100 אנשים, 2 בצהריים, אחד מהם יש לו את השפעת הזאת, מספיק שהוא קצת נושם ליד אחד, השני נושם, השלישי נושם, בתוך 10 דקות כולם נדבקו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, בתוך 10 ימים כל העולם צריך למות מהמגפות האלה. היה לו מזמן סארס, פתאום אנשים נדבקים, עוד 20, עוד 30, כל 10 דקות, אתה שומע. חשבתי לעצמי, זה סוף העולם. איך נעצור את זה? הרי עכשיו נאמר, יש לך 10 שנדבקו. תפסת אחד, הכנסת אותו ב-isolation, בבידוד. איפה התשעה האחרים? מה, אתה יכול לראות עליהם? הם עוד לא יודעים בעצמם שהם חולים. זה לא כמו AIDS או משהו אחר להבדיל, שזה לוקח הרבה זמן עד שנדבקים. זה לא בשניות, זה תהליך. פה זה בשניות. בן אדם אחד בא, 100 נדבקו, 100 יצאו, הדביקו 1,000, 1,000 יצאו, הדביקו 10,000, 10,000, תוך שעות, מיליונים של אנשים יכולים למות כבר. ואז באמת סוף העולם. ואז מה יקרה? שיראו כזה דבר, מי יודע איזה השפעה תהיה לזה בעולם? לא פשוט. Somehow, הקדוש ברוך הוא עושה כזה נס, שפתאום זה נעלם. זאת אומרת, רואים שזה רק עזרה בינתיים. אבל לפני 80-90 שנה, ב-1919, 50 מיליון איש מתו מאחד המגפות האלה. 50 מיליון, ואז לא לשכוח, העולם לא היה כזה גדול כמו היום. העולם התרבה מאז, הרבה. היו הרבה פחות אנשים. אתם יודעים מה זה? 50 מיליון גופות לקבור בתקופה של שנה? ככה היה ביציאת מצרים. לא הרבה יהודים יודעים היסטוריה. כמה יהודים יצאו ממצרים?
600 מיליון.
יש כל מיני דעות. Anywhere between, בין 3 מיליון ל-15 מיליון. לפי החשבון שלי, 15 מיליון יהודים יצאו. איך אני עושה חשבון? 600,000 גברים מגיל 20 עד גיל 60. זה מה שהתורה סופרת. 600,000 גברים. אז בערך יש כנגדם 600,000 נשים. מה היחס היום בעולם? אתם יודעים? בין גברים לנשים, מה יש יותר? גברים יהודים או נשים יהודיות?
נשים.
בכמה יש יותר נשים?
8 נשים.
לא, אתה רחוק. אם ככה מצבנו היה טוב, דורון. מה צריך 72 בתולות בעולם הבא אם יש לך 8 בעולם הזה? לא צריך. לא לדאוג נשים. זה לא 8 לאחד. על כל 100 גברים יהודים יש 105 נשים. קצת יותר נשים. קצת יותר נשים. זה בדרך כלל אותו דבר, רק שבחור הוא דואג, זה עולה ויורד. זה נגיד שעוד שנה זה כבר יהיה פחות. ככה זז, ככה זה בערך, בדרך כלל זה עובד ככה. אז מה קורה פה? אנחנו רואים שהמגפות האלה, כל מה שהקדוש ברוך הוא מביא לעולם, הוא נותן לנו איתות ולוקח איזה חזרה. ואם חס וחלילה פתאום זה ימשיך, יהיה טרגדיה נוראה. ביציאת מצרים יצאו 20% מהיהודים בלבד. שימו לב טוב, אנחנו צריכים ללמוד מההיסטוריה, עם שאין לו עבר, אין לו עתיד. אין כזה דבר שיהיה לך עתיד אם אתה מתכחש לעבר שלך. זה חוק בטבע. כמה יהודים יצאו? לפי החשבון שלי אמרתי, 600,000 גברים מגיל 20 עד גיל 60. כנגדם 600,000 נשים. זה כבר 1,200,000, והרי אמרנו שיש 600,000 בתי אב, 600,000 משפחות, לא? 600,000. במשפחה יהודית שלפני 3,300 שנה, לפני שהמציאו את אמצעי המניעה, כמה ילדים היו בכל משפחה בממוצע?
10.
לפחות 10. היה 17, היה 8, לפחות 10, אין ספק. 10. כמה זה 600,000 כפול 10? 6,000,000. ועוד 1,200,000 שזה ההורים. כמה זה? כבר 7.2 מיליון. וזה מגיל 0 עד גיל 60. זה כולל כל הילדים, כן? הרי עשינו חשבון של הילדים, שזה מגיל 0 עד גיל 20, זה ילדים. מגיל 20 עד גיל 60, התורה כבר ספרה. 600,000 גברים, כנגדם 600,000 נשים. הנה לנו כמעט 7.5 מיליון אנשים. ומה מגיל 60 עד גיל 120? בערך אותו כמות של אנשים, בערך, נגיד פחות. כמה זה בערך? 13-14 מיליון. ומצרים שמשה גייר, גם כן, מאות אלפים של מצרים יצאו ומשה גייר אותם. סך הכל בערך 15 מיליון יהודים. גם אם תרצה ללכת על 3 מיליון, שזה הדעה, אני לא יודע מאיפה הביאו את הדעה הזאת, אף פעם לא הצלחתי להבין את החשבון, אבל שימו לב מה החשבון. אם יצאו 20%, זאת אומרת 80% מתו איפה? במכת חושך. למה הקדוש ברוך הוא הרג 80% מעם ישראל במכת חושך ולא במכת צפרדעים? שהמצרים לא יראו שגם יהודים מתים. נו, מה אכפת לו אם המצרים יראו שיהודים מתים? אם הם יראו שגם יהודים מתים, מה הם יגידו? אין אלוקים, מגפה, פוגע בכולם, הנה, כולם מתים, יהודים, מוסלמים, נוצרים, כולם מתים. אז אדרבה, אין כאן שום פרסום הנס. מה עשה הקדוש ברוך הוא? קבר אותם גם במכת חושך בדרך נס, בלי שאף אחד ידע. 80% מעם ישראל מת. עכשיו, לפי החשבון שלי שעשיתי איתכם לרגע, 20% היו בערך 15 מיליון. כמה היה 80% שמתו? בערך 60 מיליון יהודים. לפי החשבון של 3 מיליון, כמה מתו? 12 מיליון. איך שאתה לא מסתכל על זה, השואה או יום הזיכרון זה כלום לעומת מה שהיה אז. טרגדיה נוראה. ומתי זה היה? ביום הכי שמח של עם ישראל בהיסטוריה. אני אף פעם לא הבנתי למה פסח זה חג שמח. פסח היה צריך להיות חס וחלילה הרבה יותר גרוע מיום השואה. מה? על 6 מיליון אנחנו בוכים 60 שנה. פסח היה צריך להיות יום השואה הרבה יותר גדול. מה? 12, 15, 20, 30, 60 מיליון יהודים מתו. דבר מדהים. ולמה הם מתו? זה החלק היותר מדהים פה בסיפור. מתים, כולם מתים בסוף. Soon or later we all gonna die. למה מתו? על זה שרצחו? לא. אנסו? לא. שדדו בנקים? לא. אכלו חזיר, טרף? לא. אמרו אין אלוקים? לא. אמרו לא מאמינים בו? לא. כולם ראו מה הוא עשה במצרים. רק על דבר אחד קטן. אמרו, שמעו טוב, אמרו תראה, משה, כל הכבוד, תודה רבה לקדוש ברוך הוא ולך. תודה רבה. 210 שנים סבלנו פה, איבדנו את הרכוש שלנו, את הביזנסים שלנו, הפכו אותנו לעבדים. סוף סוף מצרים הופסה, אין יותר, כל בית פה במצרים יש מתים. סוף סוף מצרים על הברכיים, הקדוש ברוך הוא השפיל אותם עד עפר. להזיק לנו הם כבר לא יעיזו באלף שנה הבאות, אף אחד פה לא יעיז לגעת בנו. כולם יודעים שאנחנו בנים של בורא עולם. מי יש לו ראש עכשיו לצאת למדבר, להסתובב במדבר, ברוחות, באבק, ולחיות על ידי ניסים? עזוב אותנו, תן לנו לנוח פה, נעבוד את הקדוש ברוך הוא פה. זה מה שאמרו, זהו. לא רוצים לבוא. הקדוש ברוך הוא אמר, לא רוצים לבוא, לא רוצים לצאת לקבל את התורה, מה אני צריך אתכם פה? בשביל מה בראתי אתכם? כל העולם הזה בשביל מה נברא? בשביל שיקיימו את התורה שלי, תורה מלשון הוראה. אתה לא רוצה, אין לך מה לעשות פה. נגמר הסיפור, הלכו. וזה המציאות שהייתה אז. ובסוף, אלה שיצאו, אנחנו הצאצאים שלהם. רק מה? גם הערב רב שיצאו, יש להם צאצאים. הקבלה, הזוהר, מסביר דבר מפחיד. הוא אומר שיבוא משיח, חלק מעם ישראל יצאו למלחמה נגדו. תחשבו עכשיו כזה דבר מדהים. הרי מה זה ביאת משיח? מי שקרא את הנבואות, יום אחד אתה תלך ברחוב, פתאום תשמע, סירנה, סיירן, כל העולם. איפה שלא תהיה, יפן, הודו, במטוס, בשירותים, בטראפיק, איפה שלא תהיה, פתאום תשמע ביג סיירן. פחד מוות, איזה רעש. כולם יעמדו ברחובות, ככה הסתכלו. פתאום ישמעו ב-CNN או באיזה מקום, attention, breaking news, אבל באמת breaking news. מה breaking news? יש איזה אחד צועק בירושלים, יקונו לביאת משיח. מי זה? אלייג'ה, אליהו הנביא. מכריז על הגאולה. עכשיו, למה יאמינו לאליהו הנביא? גם אני יכול לבוא ולצעוק עכשיו בהר הזיתים, תקונו לגאולה, יזרקו על העגבניות. אם אפשר גם קצת מלפפונים, שיהיה מה לשים בסלט. לא רק עגבניות. אז למה, למה? מה, בגלל שיש לו זקן ארוך, יגידו כן אליהו? אלא אחרי שישמעו כזו סירנה בעולם, יתקע בשופר גדול, זה כל העניין. פתאום השופר של הקדוש ברוך הוא יזעזע את כל העולם. תחשבו, דקה, חמש דקות, עשר דקות, רבע שעה, כל העולם ישמעו סיירן. ויש טלוויזיה, יש אינטרנט, אנשים יגידו, יש גם ביפן סיירן, יש גם בהודו, יש גם בסוריה, יש בטורונטו, בכל העולם יש סירנה. לא היה עוד כזה דבר. פתאום כל הרבנים יתחילו לצאת מכל החורים. אמרנו לכם, יהיה בלגן פה בעולם. פתאום הרב פררה יקבל 7,000 טלפונים בדקה. רק לא יהיה חברת טלפונים, כי כל אלה שעובדים בחברת טלפונים כבר יברחו. כל אחד יהיה בלחץ. אחד ינסה למכור את המניות שלו. כל אלה שיש להם בניינים, מהר ינסו להציל את הביזנס, כי לא יודעים עכשיו מה יהיה. יהיה בלגן. ינסו לקנות טיקטס, ללכת לירושלים, פתאום תתקשר לחבר שלך, איציק, אני צריך 5 כרטיסים לירושלים, אחי, מצטער, זה כבר לא $1,000 כרטיס, זה $5,000 כל כרטיס, ואנחנו מכניסים אותך עם המזוודות. כל המטוסים תפוסים לשנה כבר. יהיה מציאות בעולם, תנסו רגע לחשוב מה יהיה. אז עכשיו תראו דבר מעניין. הזוהר אומר שיבואו אנשים להילחם במשיח. למה? מה שנקרא תמות נפשים פלישתים. אין מה להפסיד. מה, החרדים צדקו? חרדים צדקו, אנחנו הולכים באש ובמים. הרי הם במילא יבינו שהגיע קיצם, זמנם. אז אומרים, אם אני כבר מת, אני ממית אותך גם יחד איתי, כן? מה עשה שמשון? שמשון כבר ידע שהוא אבוד, עיוור, גילחו לו את השערות, הוא קשור. אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, אני כבר מבין, אני משלם על האבון שלי עם הגויה. הלכתי עם גויה, זה הסוף שלי, בסדר. אבל לפחות תן לי רק דבר אחד, להפיל את כל הסונאים האלה שצוחקים עליי פה יחד איתי. 3,000 פלישתים הרג יחד איתו, באצטדיון. אז זה אין מה להפסיד, אני כבר אבוד, נו, לפחות אני אעשה כמה שיותר, כן? יצאו להילחם, מי, איך הזוהר מגדיר אותם? צאצאי הערב רב. כתוב בזוהר שלפני ביאת משיח ישלטו בעם ישראל מי? צאצאי הערב רב, יהודים, יצחק, אברהם, משה, אבנר, לא תראה שום הבדל, גדלו איתך בבית ספר. זה עורך דין, זה דוקטור, חלק מהם אפילו עד כדי כך, חלק מהם יהיו רבנים. רבנים, זה רב באוניברסיטה, זה רב פה, זה רב שם. הם לא יודעים בעצמם מי הם, אבל יש להם שנאה חזקה לדת. פעם ראיתי וידאו, ולא הצלחתי להבין, עד היום אני בשוק מהוידאו הזה. ראיתי איזה אחד חבר כנסת, בלי להגיד שמות, אתם כבר בטח יודעים על מי מדובר, עם כיפה בגודל של קווטר, עומד וצועק, לא רוצים פה מדינת הלכה, כיפה על הראש, לא רוצים פה איראן, לא רוצים את החרדים. צועק ככה. אמרתי לעצמי, מה זה פורים? זה מתיחה? מה זה פה? שונא השם, שונא השם, ושם כיפה על הראש. ויש חילונים מתים על הקדוש ברוך הוא, אוהבים אותו, מתביישים לשים כיפה. זה שונא השם, הולך עם כיפה ברחוב. עולם הפוך. הרבנית שמה כיפה הרפורמית, ריקי המוהלת. מי שהיא אמרה לי היום, היא ראתה פה ון, יש כאן איזה מוהלת. ראיתי פה דברים שהרבה זמן לא ראיתי ביומיים האלה. מועלת. שומעים מה הולך פה? עולה לתורה, מיני קצר, נעלה עקב 700 מטר, עולה ככה לבימה עם תלית וכיפה, ברכו את השם המבורך, עוד מעט יגידו הללויה כמו בכנסייה עם האורגן ונגמר. זה המציאות היום. עד איפה הבורות שלנו מגיעה לפעמים? כל אופן הזוהר אומר, אלה הצאצאי הערב רב הצילו לכם במשיח. יש הרבה אנשים שכל הזמן אומרים, נו, מתי כבר יבוא משיח? מתי כבר זה ייגמר? נמאס כבר? מתי ניגאל? לא בטוח שהאנשים האלה מבינים מה הם אומרים. מי כאן רוצה שיבוא משיח היום, שירים את היד? עכשיו, מי כאן יכול להסביר לי למה הוא רוצה שיבוא משיח? תנו לי תשובה יפה, למה באמת צריך שיבוא משיח היום? אולי עדיף שלא יבוא. אני למשל רוצה לטעון טענה, אם יבוא היום חס ושלום. תסבירו לי מה אני מתכוון. הרי אני אומר נגד התורה, התורה אומרת חייב בן אדם כל רגע ורגע להגיד מתי ניגאל, מתי ציפית לישועה, זה אחד משלושת השאלות במשפט. ואני אומר אם יבוא היום, וואה, אנחנו בבעיה גדולה מאוד. למה? בואו אני אספר לכם סיפור, תבינו למה. לפני 60-70 שנה שהבריטים שלטו בארץ, אז היה איזה רב, אני לא מצליח לזכור מי זה היה, זה היה אחד מגדולי ישראל, סולובייצ'יק אני חושב, אחד הגדולים, מפורסם, אולם יודעים מי הוא, והוא היה לו איזה בית כנסת עם תלמידים יושבים לומדים תורה. פתאום באמצע השיעור הוא שמע רעש, ככה איזה סירנה כזאת. במקום הוא נפל והתעלף. התלמידים שלו הרימו אותו, איש זקן, מה קרה, כבוד הרב? איפה הוא? הוא התחיל לצעוק, לא הצגה, אמיתי. איפה הוא? צועק, רועד, בוכה, איפה הוא? אומרים לו, איפה מי? חשבו, השתמשה עליו דעתו, מסכן. איפה הוא? מי? המשיח. איזה משיח? הוא אומר, אני שמעתי את השופר של אליהו הנביא. מה זה היה? פעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל הפעילו שם את הרכבת. לא, אף אחד לא ידע מה זה רכבת שעושה את... אתם שמעתם פעם את הרעש של הרכבת? איזה רעש? זה היה בדיוק לידם. עשו מסילת רכבת, פתאום שמעו, אתם יודעים, זה רעש של הרכבת. אף אחד לא ידע מה זה. הוא מיד התעלף. אחרי שנתנו לו מים והוא נרגע, אז התחילו התלמידים לחשוב. למה הוא התעלף? הוא היה צריך לרקוד בשמחה, לרוץ לחלונות, כן? אז הוא אמרו לו, אבל למה אתה דואג? תשמח שבא המשיח, מה אתה מתעלף בוכה? אמר להם משפט שאנחנו לא מבינים מה זה, הלוואי שנזכה להבין מה שהוא אמר. הוא היה ענק, צדיק. מה אמר להם? איך אני אצא לקבל את פניו? איך אני יכול להראות את הפרצוף שלי לידו? אמרו לו, מה אתה מתכוון? הוא אומר, הרי כתוב שהמשיח רק מריח את הבן אדם, עוד לפני שפתח את הפה שלו בכלל. מריח אותו, אומר לו, ברח, ברח מפה, אתה כולך מלא בתומעה וגזל וגנבות וניאוף. מי יוכל להיכנס לידו מהבושה? מי שיש לו שכל שיבוא משיח, יצטרך להתחבא מתחת לשטיחים הפרסים בסלון שלו, שלא יראה אותו. למה? כי כולנו יודעים מי אנחנו. אנחנו יכולים לעשות הצגה יפה למצלמות. אני, איך יש לי אנשים בשיעורים בניו יורק? אחי, אני ככה, אני צדיק. אמרתי לו, כתוב בחז"ל, מי שאומר אני צדיק בטוח רשע. אני אספר לכם משהו יפה. הרמב״ם שמע על איזה גוי שמספרים עליו שהוא היה משהו אדיר, הגוי הזה. יש לו מידות מושלמות. מידות מושלמות. אף פעם לא כועס. אף פעם לא רב עם אנשים, מכבד כל אדם, בעל לתפארת. הרמב״ם אמר, איך יכול להיות? הרי כתוב, חוכמה בגויים, תאמין. אתה רואה גוי חכם, מתכנת מחשבים, אני יודע, מדען, פיזיקאי, מתמטיקאי, בסדר, תאמין, אין בעיה. אין שום סתירה שיהיה גוי חכם. גאון, ראש חריף. אבל יראת שמיים בגויים, להיות שהוא יהיה בעל מידות מתוקנות, מידות שלמות בעבודת השם, זה לא ייתכן כזה דבר. אמר הרמב״ם, איך יכול להיות? אולי הגוי הזה מכחיש את כל התורה, הרי התורה אמרה, בלי תורה אין לך דרך ארץ, לא יכול להיות. אתה לא יודע איך לעבוד על עצמך, איך תקן את עצמך בלי תורה? זה כמו לנקות זיהום בלי אנטיביוטיקה בערך. איך אפשר? אתה צריך לטפל בבעיה. אין אנטיביוטיקה, זה מתפשט, הורג אותך. הלך הרמב״ם להיות עם הגוי הזה שלושה ימים. אמר לו, אני הרמב״ם, וכולם ידעו בעולם מי זה הרמב״ם, אני רוצה להיות, להתארח אצלך שלושה ימים, ללמוד ממך מההנהגות שלך. אומר לו הגוי, בבקשה, ברוך הבא. מיד נתן לו חדר כיד המלך. שלושה ימים הרמב״ם עוקב אחריו בזווית העין, מהחדר, מהחלון, לראות מה זה הגוי הזה. שואל אותו שאלות מעצבנות, מביא לו כל מיני דברים. הגוי הזה, שום בעיה אין לו, רגוע. כשהרמב״ם כבר עמד לעזוב, אומר לו הרמב״ם, מעניין, זה פלא פלאים. הוא אומר, אני לא ראיתי בך שום דופי, אתה משהו אדיר, לא האמנתי שיכול להיות בן אדם כזה מושלם כמוך, אבל יש לי קושיה חזקה על התורה. הוא אומר לו לגוי, הרי אני ואתה מאמינים בתורה, לא? אומר לו הרמב״ם לגוי, בתורה כתוב, והאיש משה ענב מכל אדם, לא יקום בן אדם יותר צנוע וענב ממשה רבנו. ככה התורה אמרה, כמו שאמרו על שלמה, שלא יקום חכם כשלמה. התורה אמרה, האיש, הקדוש ברוך הוא אמר, והאיש משה ענב מכל אדם, לא כתוב מכל דורו, מכל האדם שיהיה פה אי פעם. ואני במו עיניי ראיתי שאתה יותר ענב ממשה. אז יש קושיה, סתירה בתורה. אומר לו הגוי, on the way out, תשמע אדון החכם מימון, כבר 30 שנה הקושיה הזאת לא נותנת לי מנוחה. אומר לו הרמב״ם, עכשיו נרגעתי ברוך השם. מה הפירוש? הוא כולו בלוף, כולו הצגה. מי שענב, הוא חושב בלב שלו שהוא יותר ענב ממשה רבנו? מי שענב אומר, אני ענב, אני אולי אשכול ענבים, אבל לא ענב. אני ענב, אתם יודעים, עם בית. הגוי הזה מסתובב 30 שנה, אומר, תראה, אני יותר ענב ממשה. כמו שאלה צועקים לי בשיעור, אני צדיק. אז אני שואל, למה אתה צדיק? לא גונב מאף אחד, לא מזיק לאף אחד. אז אני ישר אומר, תגיד, אני מוכן להישבע שבועה דאורייתא שאתה לא רק שגונב, גונב כל שבוע. מה? אתה מעליב אותי? איך זה יכול להיות? אז אני מתחיל לתת לו דוגמאות שהוא לא חשב עליהן. למשל, משתמש בטלפון בלי רשות, נכנס לחנות פיצה, לוקח נפקינס, בגלל שהידיים שלו מלוכלכות, אז הוא רואה איזה חנות פיצה, נכנס שנייה, משתמש בשירותים, לוקח נפקינס, מנקה את הידיים, משתמש בסבון, יוצא. מי אמר שמותר? אם אתה היה לך חנות כזאת, וכל בן אדם ברחוב שצריך מים ושירותים וזה, ומגבת, בא אליך בחינם לבזבז לך את כל הניירות. כמה כסף היית מפסיד בחודש? אלפי דולרים, היית out of business. עכשיו, כל אחד שהיית תובע, היה אומר, מה, אתה צוחק עליי? אתה תובע אותי על מפיות? כמה עלה לך? 10 סנט? יאללה, תעביר. תעביר, בטח תעביר. 10 סנט, תעביר. יש איזה מקום, שמעתי, איזה מזרקה שהגויים זורקים שם מטבעות. זורקים 10 סנט, קווטר. אף אחד לא חשב. יום אחד איזה יהודי אחד קיבל שכל, לקח משקפת ובלון חמצן, קפץ ככה בתוך המים, תוך שעה אסף שם טונות של כסף. זה היה בתוך המים לוכלכים, לא רואים מה יש בתחתית. אסף שם בלי סוף כסף. ככה זה. בקיצור, שאלתי קודם, מה ההבדל בין נס לטבע? והוא ענה על התשובה. ההבדל היחיד זה התדירות, פריקונסי. כשהגשם הוא שקוף, רגילים, זה כל שבוע. לא מתרגשים. פעם אחת זה נהיה אדום, כולם רועדים. עכשיו, מה יקרה אחרי 3 ימים, עוד פעם יהיה גשם אדום? עכשיו, רק 80% מהאנשים יסתכלו מהחלונות. האחרים כבר ימשיכו לעשות כסף. ראו לפני 3 ימים. מה יקרה פעם שלישית יהיה גשם אדום? רק 50% יסתכלו מהחלון. אחרי 10 פעמים, מה יקרה? אנשים מסתובבו ברחוב, מדברים, חופשי, הכל כרגיל, נופל עליהם הגשם, נגמר. עכשיו אחד שרק התעורר, נגיד שאחד היה בקומה, ועכשיו התעורר, והוא יוצא לרחוב, הוא רואה מיליונים של אנשים ככה ברחובות, פיפט אבני הולכים, וגשם אדום יורד, ואף אחד לא מתרגש. הוא מסתכל ככה, מה הולך פה? אני אולי נחתתי בכוכב אחר. מה, איך זה יכול להיות? הוא נכנס ללחץ, הוא רואה אף אחד לא מתרגש. אז הוא שואל אחד ברחוב מה קרה, מה הוא אומר? מה אתה? איפה היית עד עכשיו? זה כבר פעם 20 שיורד הגשם הזה. לא יודע, משהו השתנה פה בכדור הארץ, התחיל לרדת גשם אדום. מה הטבע של האדם? הרגל הופך לטבע. הרגל זה דבר שחוזר על עצמו כמה פעמים. ברגע שזה נהיה הרגל, זה כבר נהיה חלק מהטבע, אף אחד לא מתרגש. שומעים? אם עכשיו יהיה איזה משהו מדהים, ייפול איזה משהו משמיים ויעמוד ככה באוויר וכולם יסתכלו, אותו דבר, יום יומיים יתרגשו, שבוע שבועיים, גמרנו. כבר יהיה, כי אף אחד לא מפריע לו, מתרגלים. זה ההרגל שלנו. כשאנחנו גדלנו, התרגלנו לקבל הכל כמובן מאליו. אם אדם היה לומד כמה מיליארדים של ניסים יש בגוף שלו כל שנייה, שכל אחד מהם זה נגד כל הסיכויים, לא יאומן כמה ניסים יש כל שנייה בגוף, הוא היה משתגע רק מגודל הנס הזה שנקרא גוף האדם. והתורה כבר אמרה, מבשרי אחזה אלוה. מה הפירוש? לא צריך תורה אפילו. מהבשר שלי, מהגוף שלי, אני רק מסתכל, קח זכוכית מגדלת, תסתכל על הגוף שלך, על האור, תראה איך זה מסודר. איך הכל, כאילו מישהו, איזה אומן, בא וסרטט את הכל עם סרגל, שולשים, מעוינים, הכל, קווים, והכל מסודר בצורה כזו שתוכל לקפל את היד, והאור לא ייקרה. יש איזה אחת הלכה לעשות ניתוח פלסטי, מתיחת פנים. אז מרוב שמתחו את הפנים, פעם אחת היא רצתה לקרוץ לבעל העין. נחתך לה כל הפנים, מרוב שמתחו את האור. היום מותחים את האור, אחרי 10 שנים, נהיה מזה בעיות, אתם יודעים. זה רק טוב לכמה שנים, אחר כך מתחיל להיות בעיות. צריך עוד פעם ועוד פעם. בקיצור, הכל זה עניין של הרגל וטבע. מה שאתה מתרגל, אתה כבר לא מעריך. מה עושה הקדוש ברוך הוא? לוקח לך את זה. למשל, אדם שהיה לו הרבה כסף. מה, הוא מרגיש בר מזל? לא. חי עם זה, גדל עם זה, מתפזר כספים, בא לו מכל הכיוונים, לא חושב. פתאום שנה רעה, חובות, בנקים, לחץ, עורכי דין. כל דולר הוא מעריך פתאום, חושב פעמיים אם לקנות, אני יודע מה, ארטיק במקולת. מה קרה? לקחו לו, אז הוא מעריך. כל מה שהיה לך בקלות אתה לא מעריך, מה שלקחו לך אתה מעריך. אנשים שיש להם 6-7 ילדים, מעריכים ילדים? לא. תרגלו, אוף, איזה עול. צער גידול בנים, כולם, אתה רואה את הדתיים, אוף, צער גידול בנים, הנשמה יצאה לי, איזה ילד. מה חטאתי, קיבלתי כזה ילד, והחבר שלו מסכן, 17 שנה, אשתו הכרה, אין לו ילדים, היה מוכן לתת את החיים שלו בשביל שיהיה לו חצי ילד, לא ילד. ילד ככה בלי ידיים ורגליים, תביא משהו. היה מוכן לקנות את הילד הזה בכל הון שבעולם. הוא לא מעריך, כי אין לו. אותו דבר תיתן לו עכשיו 6-7 ילדים, גם הוא לא יעריך, זה אנחנו. זה מה שיפה בתורה, התורה מלמדת אותך, כל דבר ודבר שאתה צריך לחיים שלך, איך לעשות, מה לעשות. בן אדם שלא מקושר לתורה, איך כתוב? אם תעזבני יום, יומיים אעזבך. ברגע שאתה עזבת אותי ליום, במציאות שלי, איבדת אותי לא ליום, ליומיים. הכל הולך פה מידה כנגד מילה. גנבת 100, אתה מחזיר 200. אתם יודעים, אנשים מסרו חיים לפני דור אחד, אני אספר לכם כמה סיפורים, תשמעו טוב. היה אחרי השואה הרבי מקלוזנבורג, יש חסידות שנקראת קלוזנבורג, שמעו טוב את הסיפור הזה. הרבי הזה מקלוזנבורג, הנאצים התעללו בו, היו לו 11 בנים, הרגו אחד אחרי השני מול הפנים שלו. תחשבו, חנה ושבעת בניה הרגו לה 7 בנים, כל ההיסטוריה הזדעזעה מהסיפור שלה, עד היום מדברים על זה כל שנה, כן? הוא בדור שלנו, לפני דור אחד, הרגו לו מול העיניים 11 ילדים. מה עשה? הוא ניצל מהשואה, ניצל. הוא הגיע לארצות הברית, הלך ליוניון ניו ג'רזי. או שזה מקום בניו ג'רזי, נקרא יוניון. נגיד רבע שעה נסיעה מניו יורק, 20 דקות ממנהטן. הלך, השתקע שם, והקים שם קהילה של חסידים שבאו מאירופה. התחילו מכלום. בדרך, באונייה, היו לו כמה עשרות חסידים, נגיד יותר, אולי זה 200, אם אני זוכר טוב, בערך 200 ניצולים שעלו כולם על אונייה ובאו לאמריקה אחרי שהאמריקאים והרוסים שחררו את המחנות, מילו אונייה, ועכשיו הסכימו לקבל אותם פה באמריקה, אז הם בדרך לפה. לא הייתה ישראל הרי, לא היה לאיפה לברוח, אז באו לאמריקה. בדרך הוא הוציא זוג של ציצית. הנה יש פה ציציות, תרמו פה בחינם יהודים יקרים. למי שרוצה אחרי ההרצאה יבוא ויקח. הוא החזיק את הציצית, לא כזאת יפה חדשה, שומשת, מה היה? היו עניים, לא היה להם כלום. כמו שלדים הם היו נראים. הוא אמר, רבותיי, יש לי זוג תלית, זוג ציצית, תלית קטן, מיותר. יש לי אחד על הגוף ועוד אחד, ואני רואה שאף אחד מכם אין לו, מסכנים, כולם באו מהמחנות בלי כלום. אמר לו, אני מוכן לתת את התלית הזאת לאחד מכם, אבל אנחנו פה 200 איש, ואני לא יודע למי לתת, לכן אני חושב שנעשה לוטורי, גורל. אני אחלק פה פתקים, מי שיקח את הפתק עם המילה תלית עליו, התלית היא שלו. מה עשה אחד היהודים? בחור בן 20, קפץ, תפסת, היה לו חולצה, החולצה שלו הייתה מלוכלכת, לא צריך לספר לכם מה עבר על האנשים האלה. עכשיו ההלכה אומרת שאם הבגד יש לו 4 פינות, ארבע פינות, 4 שפיצים בבגד, נגיד 2 מקדימה, 2 מאחורה, הוא פתוח מהצד למעלה, רוב רובו פתוח, כמו שאנחנו שמים את התליטות האלה, כמו זה למשל, הנה זה דוגמה לבגד שיש לו 4 פינות, כן? 2 מפה, ובכוונה עשו את זה, כשיהיה לו 4 פינות, כי התורה אמרה, בגד עם 4 כנפות, שמים בו את הציציות. קם אחד הבחורים, לקח איזה זכוכית, משהו, קרע את החולצה שלו מימין, קרא את החולצה שלו משמאל, פתח אותה, אמר לו, הנה, יש לי בגד עם 4 כנפות, כי החולצות הרגולות שלנו, הדרס שירט, אין להם 4 כנפות. צריך לפתוח אותה מהצדדים כדי שזה יהיה 4. פתח את זה, אומר לו, עכשיו אני מחויב כל שנייה מהתורה לשים ציצית. והם לא מחויבים, לכן אתה חייב לתת לי את הציצית. אומר לו, אין לי בגד אחר. אז הרב נכנס לבעיה, אומר, עשה לי תרגיל זה עכשיו, מה אני אעשה? אז הרב חושב, אז הוא אומר, תשמע, זה לא אגון, אני כבר הכרזתי שעושים פה לוטורי, עושים פה הגרלה. אני מצטער, אני לא יכול לשנות את הדיבור שלי. אתה הכנסת את עצמך לבעיה הזאת, אבל אם אתה כזה צדיק כמו שזה נראה, ואתה כל כך מוסר נפש על הבגד היחיד שלך שקראת אותו, בטוח אני שהמספר שלך יעלה בהגרלה. מתוך מאות אנשים שהיו שם, איזה מספר עלה? מעשה, מביאים את זה בספר שלו. המספר של הבחור הזה יצא. מה ראינו מפה? הקדוש ברוך הוא אוהב יהודי שנותן את כל כולו למצווה. בגד אחד היה לו בחיים, זה כל הנטוורט שלו, זה מה שיש לו. מה עשה? קרא אותו בשביל שיזכה לקיים מצוות ציצית. פטור, אין לו, אין לך, אתה פטור. לא, אני רוצה להיות חייב, לא כמונו. מחפשים איך אפשר להתחמק. אבא, איך יש דרך? תן, תמצא לי איזה פרצה בחוק שאני ככה אוכל לנסוע למיאמי ולהסתובב בחוף הים. כמו שכמה דתיים מזויפים עושים, מסתובבים ביום הכי קדוש עם ביקיני בחוף הים. אחרי זה חוזרים לזה, והכל בסדר, אשתו רק הסתובבה, 1,000,000 גויים ראו אותה, הסתכלו עליה, 50,000 עבירות כל שעה, ובסוף הם אומרים, אנחנו אולטרה-אורתודקס. אשתו מסתובבת ערומה בים, והוא חושב שהוא מינימום רב. דברים מדהימים יש היום בדור הזה. שהגיע הרב הזה מקלוזנבורג ליוניון ניו ג'רזי, בא אליו אחד החסידים, מתחיל לפקוט. הלב שלי גמור, הוא אומר לו. מה קרה? אני לא יכול להפסיק לחשוב על הבן שלי שהנאצים הרגו. בן אחד היה לו, הרגו אותו. מתחילים לפקוט שניהם. ההוא בוכה על הבן הזה, והרב הזה בוכה יחד איתו. פתאום היהודי הזה מתעורר, אומר לו, רגע, רגע, רבי, על מה אתה בוכה? אני צריך לפקוט עליך, לא אתה צריך לפקוט עליי. אומר לו הרב, לפקוט עליי? למה לפקוט עליי? אומר לו, לי הרגו בן אחד, לך הרגו 11 בנים. מה אתה בוכה עליי? הטרגדיה שלך הרבה יותר נוראה משלי. מה אמר הרב? חס וחלילה לפקוט עליי. אני המאושר שבאדם, אין לי אני שום דבר על מה לפקוט עליו. אז אומר לו היהודי, אז מה, אתה עובד עליי? אנחנו כאן חצי שעה בוכים על הבן שלי, ואתה אומר שאין על מה לפקוט על שלך, אז למה על שלי בוכים? אומר לו הרב, הסבל של הבן אדם זה הכל בראש. הראש זה מחשב. מה שאתה מכניס למחשב זה מה שהוא מבין. אתה רוצה שהמחשב יעבוד, תכניס משהו אחר, תראה הוא עובד. תכניס משהו לא נכון, המחשב מתבלבל. הוא לא מבין. כשאתה משכנע את הראש שלך שיש לך בעיה, יצרת לעצמך בעיה מוחשית ואתה מתחיל לסבול. שאין לך אמונה בהשם ואתה כל הזמן דואג אם מחר יהיה לך כסף שלם את המורגג', אתה סובל כל הזמן. כל החיים שלך זה ביג סבל, סבל אחד גדול. ברגע שחינכת את עצמך שאין מה לדאוג, הקדוש ברוך הוא דואג לך ומפרנס את כולם, מהכינים והחיות וההודים שמשתחווים לבודה. מי מביא להודי את המרצדס שיש לו בחנייה? בודה באמת מביא לו את זה? מה בודה? בודה עשו אותו אתמול במפעל. האלוהים שלו הוא בן 24 שעות. ההודי יותר זקן מהאלוהים שלו. שמעתם כזה דבר? פעם הלכתי לסחור דירה בקווינס. מזל, ברוך השם, הציל אותי לא לעבור לקווינס, כן? גרנו בסדום ועמורה. החלטנו שצריכים לעבור למקום שיהודי חייב לחיות בו. יהודי שחי במקום בלי תורה, זה כמו אחד שהכניס את עצמו במדבר בלי מים. יהודי צריך לגור במקום של קהילה, בית כנסת. כמה בתי כנסת? פספסת מיליון אחד, יש לך עוד אופציה, יש מקווה קרוס דה סטריט, יש ישיבה, יש תלמודי תורה, אתה הולך בשבת ברחוב, אתה רואה מאות אנשים, שבת שלום, כמו אצלנו במונסי. אנשים שמגיעים פעם ראשונה למונסי ורואים אלפי חרדים מכל הסוגים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, אין מכונית אחת כל השבת, כולם, הילדים מסתובבים ברחובות באמצע הכביש, יושבים משחקים באמצע הכביש, אין אוטו אחד כל השבת, המומים. מיד רוצים לעבור למונסי, אה? איך, עמוס, לא התקשר אתמול בלילה אחד? תמצא לי דירה במונסי. חזר בתשובה, כל המשפחה, אני חייב לעבור מהר למונסי. וזה לא פעם ולא פעמים, זה עשרות פעמים. למה? הנשמה של היהודי שרואה את האמת, היא עומדת לצאת מהגוף. מהר, כמה שיותר. כמה שהנשמה שלך יותר תורה, אתה יותר מתלהב מהאמת. כמה שאתה יותר תמי, היא לא מזיזה לך. זה מה שנקרא עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו. האדם מכניס את עצמו לסבל שלא קיים. אם הוא היה מחנך את עצמו שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא זנו מפרנס לכל, לעולם הוא לא היה בוכה ולעולם לא היה דואג. אומר לו הרב מקלוזנבורג, אני שמבין שהילדים שלי הלכו לגן עדן, מה יש לי לפקוט עליהם? אבל אתה שסובל על ילד שמי יודע, אולי הוא כבר במקום הכי טוב, אולי הוא כבר התגלגל לעולם הזה מחדש בגוף אחר ואתה יושב ובוכה עליו שנים, אז אתה סובל, אז אני סובל בגלל שאתה סובל, אני סובל בשבילך, לא בגלל מה שקרה לך, בגלל מה שאתה מרגיש, אני בוכה איתך. יש איזה שניים, היו בבית חולים, שני אנשים, זה מעשה שהיה דרך אגב, סיפור שקרה, שכבו בבית חולים, שניהם משותקים, אחד שוכב ליד החלון, ורואה מה קורה בחוץ, והשני בפנים, והם לא יכולים לזוז, הם שותקים. וזה ששוכב ליד החלון, כל יום אוכל לשני את הלב. מכירים את זה? וואו, איזה יום אביבי, ברווזים, איזה אנשים יפים, איזה בגדים, איזה שמש, יש קשת בענן, אוכל לו את הלב. והוא מבפנים אומר, זה לא פייר, למה אתה קיבלת את החלון? כמו במטוסים. והוא מספר לו, עכשיו יש למטה מסיבה ורוקדים ורקדניות, וזה כבר רוצה, הנשמה שלו כבר יוצאת. בסוף ההוא אמר, אני אראה לו מה זה. יום אחד זה קיבל התקפה. מדי פעם היו מקבלים התקפה, אז השני היה לוחץ מהר לאחיות שיבואו ויחיו אותו. כשההוא קיבל התקפה, התחיל להיחנק, אמר, אני לא קורא לאחיות. שימות, אני אקח את החלון, כי יש לי זכות קדימה. ככה ההוא מת, זה מעשה שהיה, זה לא בדיחה. ההוא מת! אמר, סוף סוף אני אוכל לראות את הברווזים בחוץ. יש איזה ערבי אחד, ישב ליד הנחל, אז בא איזה אחד, ערבי אחר עם גמל, ככה אומר לו, תגיד, יא אבדאללה, עמוק פה? אומר לו, לא, אתה יכול לעבור בקלות. הוא נכנס עם הגמל, לאט לאט המים פה, הגמל נחנק. גמל ככה, מרים את הראש. הוא צועק לו, אבדאללה, אמרת שלא עמוק. אומר לו, מה אני אגיד לך? לפני 10 דקות עברו פה 3 ברווזים. טוב, ההוא מסכן, הצליח לעבור את הנהר, הגיע הביתה, פתאום הוא רואה, השכן שלו גנב לו תרנגול, היהודי. אומר לו, איציק, מה התרנגול שלי עושה אצלך? איציק אומר לו, זה לא שלך, זה שלי. מה, תסתכל, לי יש 20 תרנגולים, ולך היה, והנה, הכל אותו דבר. אומר לו, מה פתאום, זה היה שלי התרנגול הזה. רבים על התרנגול. אז הוא אמר לו, תגיד לי, יש לי רעיון, היהודי אמר לו. אנחנו מתווכחים, לא נגמור להתווכח. בוא נעשה הסכם. אתה תתכופף, אני אתן לך ביתה בישבן, אחר כך אתה תיתן לי ביתה בישבן. מי שייתן ביתה יותר חזקה ויפיל את השני, התרנגול שלו. אז האחמד הזה אומר לו, הולך, פייר דיל. אז היהודי אומר לו, אני המצאתי את הרעיון, אני ראשון. אז האחמד הזה מסתובב ככה, עושה ככה, ככה, זה האיציק הזה רץ, 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 מכניס לו ביתה, עיף אותו 2 מטר באוויר. האחמד הזה רואה כוכבים, בסוף הוא קם, אומר לו, האחמד ככה עושה, טוב, תעמוד איציק, עכשיו תורי. אז איציק אומר לו, קח את התרנגול. בסדר, נו. So anyway, בקיצור, ההוא מספר לו, יש ברווזים בחוץ, יום אחד ההוא קיבל התקפה, ההוא לא קרא לאחיות, ההוא מת. מוצאים את הגופה שלו, הוא אומר לאחות, מהר מהר תדחפי את המיטה שלי לשם, תחליפי את המיטות, למה אני רוצה עכשיו את החלון. אומרת לו, אין בעיה, מה אתה כל כך מתלהב מהחלון? מביאה אותו לחלון, מה רואה? החלון זה בכלל המסדרון. אין רחוב בכלל. זה המסדרון של הבית חולים. הוא סתם ספר לו סיפורים, איזה יום, איזה שמש. מעשה שהיה. הרג אותו בשביל לראות נוף, ברווזים. ואנחנו שרואים ברווזים, מי מסתכל עליהם בכלל? משה, תראה, הנה ברווז. מי זה מעניין? זה העניין, שאין לך כלום, אפילו חול אתה מעריך. זה הכל בראש. דרך אגב, גם הסבל והכאבים זה הכל בראש. פעם הלכתי לסופרמרקט, כאבי גב חזקים מאוד. מי שהיה בצבא יודע, בצבא, אם אתה מרים טילים, פצצות, 3 שנים, הגב שלך נהרס, כן? ככה מקובל. אז אני בא, נפל לי איזה תפוז על הרצפה, אני ככה חושב איך אני עכשיו מרים את התפוז, אגב, ככה אני יורד לאט לאט ואני, אוי, ככה. בא לי מאחריי רב לייבלם, יכולים לראות אותו בתור העין איתם, הוא גם כן דרשן, הוא עובר מאחריי, והוא גם בתחן כזה, בדרן, הוא עובר מסביבי, אומר לי, back problems, אה? אני אומר לו, yes, הוא אומר לי, you don't have anything. אין לך כלום. אני אומר לו, מה, הלכתי לצילומים, סלייד דיסק, זה, דיסק חוליה הזאת, חוליה הזאת. אומר לי, 80% מהאנשים בעולם יש להם לפחות חוליה אחת שזזה ואין להם כאבים. זה סתם. אז אמרתי לו, מה? הוא אומר לי, מה, לא שמעת על דוקטור סרנה? אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, יש איזה דוקטור אחד, הוא עושה סמינרים, סדנאות. הוא מלמד את הבן אדם how to cheat his brain. איך לרמות את המחשב שלך. איך מרמים את המחשב? כמו שאתה הולך, אתה רוצה למכור את האוטו, אתה הולך להוריד מיילג'. יש איזה אחד רצה לתרום לי מכונית. הוא שמע שזה מצווה לעזור למי שמחזיר בתשובה. אמר, אני אהיה שותף במצווה. ידע שאין לי מכונית. אמר, אתה יודע מה, אני אתן לך מכונית. אמרתי לו, איזה מכונית? אומר לי, קדילק, פנסי, גוד קאר, יש לך עליה שנה וחצי עד שהליס ייגמר, don't you worry about it. שאלתי אותו, רגע, וזה ליס, כן? לא, זה ליס, זה לא טוב בשבילי, אני עושה פי 3 מייל מבן אדם רגיל, כל הנסיעות שלי, וזה לא שייך. אומר לי, oh, so we have to do what we have to do, אומר לי. אמרתי לו, עכשיו אני מיד הבנתי מה הוא התכוון, רציתי להביך אותו. אמרתי לו, what do you mean? אתה מפחד לדבר בטלפון, אני לא עוזב אותו. בסוף אמרתי לו, לא, אנחנו לא עושים כאלה דברים. אם שמת כיפה על הראש, אתה חייב להיות אמיתי. אתה רוצה להיות גנב, אתה לא צריך כיפה. זה סתם, הצגה הכל. או שאתה ישר או שאתה גנב. אין. אמרתי לכם, כיפה זה $2, זקן זה בחינם. במיוחד בעומר, תראו איזה יופי. אתה גנב או שאתה ישר? מה עדיף? אחד שמסתובב ברחוב בלי כיפה ולא גוזל פרוטה, או אחד שכל החיים שלו מסתובב בכובע שחור ובגדים של חסיד וגונב דולר ביום? מה עדיף בעיני השם? אז למה כולם רוצים את התחפושת החיצונית, אבל שצריך לעבוד על הפנימיות אין להם זמן? ככה זה אנשים, מה? הכל כלפי חוץ. החוכמה היא עבודה פנימית, היהדות זה לא דת למי שלא הבין. זה אורח חיים. איך שולחן ערוך מתחיל? יש 4 חלקים בשולחן ערוך. מה החלק המרכזי שלומדים אותו כל הזמן? אורח חיים. מה זה אורח חיים? דרך חיים. מהרגע שפתחת את העיניים, מה הפעולה הראשונה? מודה אני לפניך. עוד לא קמת, מה אומרים לך? אל תקפוץ ישר מהמיטה. מי שקם בבעלה, שעון לא צלצל וזה, והוא קופץ, כאב ראש וסכנה לבריאות. סכנה גדולה לבריאות. צריך לקום לאט לאט, לשבת איזה כמה שניות על המיטה, להירגע, לתת לסירקולשן של הבלד להתחיל לעבוד נכון. לאט לאט לקום, לא לקום בלחץ, וואי, השעון, אני מפסיד את הטיסה. עדיף תשאר בחיים ותפסיד את הטיסה מאשר תמות, כן? אחר כך נטילת ידיים, שירותים, ברכה, איך מתלבשים. כל דבר ודבר השולחן ערוך מסביר לך איך לעשות. עכשיו, האדם שאין לו את זה, כל החיים שלו זה טעות. כל שנייה בחיים טעות. לא למד. הוראות שימוש, הוא לא למד. קנה מחשב, הוא לא קרא את ההוראות. יש, בשביל מה שמים ספר הוראות? הספר הוראות יכול לחסוך לך הרבה זמן. מה אתה עצלן? תקרא את ההוראות. יש איזה יהודי אחד, הוא החליט לנסוע לבן שלו לבקר. הבן שלו יש לו חנות בשר. אז מה היהודי הזה עושה? הוא רוצה ללכת לבקר את הבן שלו, הוא בוטשר, מוכר בשר. איפה הוא גר היהודי הזה? בציריך, שוויץ. יש לו זקן ופאות. עכשיו, חודש אחרי שהוא הגיע לניו יורק, ראה אותו מישהו משוויץ, אין לו זקן ואין לו פאות. גולח ככה, חצי חילוני כבר נהיה. טוב שיש לו עוד קצת כיפה על הראש. מהר הוא מטלפן לרב מציריך, הרב ברייש, זה היה הרב של בית הכנסת, אתה לא תאמין מה ראיתי. הצדיק הזה שכולם נותנים לו ואומרים שהוא הצדיק של בית הכנסת, ראיתי אותו מגולח, בלי פאות, בלי כלום, חונש הוא בניו יורק, תראה כבר התקלקל. איזה מין צדיק זה? הרב נכנס ללחץ, חילול השם, מה קורה פה? תלפן אליו. הוא בא לטלפון, אני רק יכול להגיד לכם דבר אחד, בסוף השיחה הרב ברך אותו, כל הכבוד לך, שהורדת את הזקן והורדת את הפאות. נו, מה זה כבר יכול היה להיות? בואו נראה אם אתם, יש לכם דמיון מפותח. מה יכולה להיות הסיבה שהרב אמר לו, טוב עשית, צדיק אתה, תבוא עליך ברכה? שהוריד את הזקן ואת הפאות זה בושה גדולה, חילול השם, מה זה? אנשים מסתכלים, אומרים, הנה עוד אחד נפל, עוד אחד נשבר, איזה צורה יש לדעת? מתלהב ואחר כך מוריד את הסימנים. למה קוראים לפאות סימונים? התימנים היו קוראים לזה סימונים, זה המפתע שלהם, סימונים זה סימנים. זה הסימנים שלי שאני יהודי. לכן היו קוראים, אף פעם לא הבנתי מאיפה בא סימונים, סימונים. סימונים זה סימנים. בקיצור, נו, עכשיו הרב אמר לו, ישר כוח, ישכוח. אב אמר לו, שכוח. מה היה הסיפור? תשמעו, מעשה שהיה. אומר לו, תשמע טוב, שאני הגעתי לניו יורק, לצערי הרב התגלה לי שהבן שלי הוא לא כל כך ירא שמיים כמו שחשבתי. והוא יש לו חנות, מוכר כביכול גלת כשר בית יוסף, חלק, כמו הפרצוף שלו, חלק. ופתאום התברר לי שזה לא כל כך חלק ולא כל כך כשר. חפיף, בינוני, לא כל כך, maybe yes, maybe not, ספק. והתחלתי לראות שהבן שלי משתמש בזקן ובפאות שלי כחותמת כשרות. כל מי שבא רואה אותי עם הזקן והפאות עומד בדלפק, לא שואל כשר, לא כשר, תראה תעודה. מסתכלים עליי, עם ככה, עם הדרת פנים שלי, בטוחים שהבשר כשר. מה, אני אכשיל יהודים שיוכלו בשר טרף בגלל הזקן והפאות שלי? הלכתי מהר להוריד את הזקן ואת הפאות כשהיהודים לא יוכלו בגללי טרף. אני אחזור לציריך, אני אגדל את זה מחדש, נו. הלך להתגלח ועשה מצווה. זה מה שאומרים, צריך לדון כל אדם לכף זכות. אתה לעולם לא יכול לדעת מה מסתתר מאחרי המעשה. היה איזה בחור אחד שהיה בישיבה מודרני. שהחרדים אומרים מודרני, הם מתכוונים מקולקל. רק לא רוצים להגיד לו בפנים מקולקל, אז הם אומרים מודרני, modern, you know he's modern. מודרן זה יעני אחד שכבר עשה 50% אוף, מכירת חיסול. איך זה נקרא בעברית? מסורתי, מסורתי. כל יום חתך עוד מצווה עם המסור, מסורתי. עד שנשאר לו רק המסור ביד. בקיצור, ההוא, הראש ישיבה לא כל כך אהב אותו, למה הוא משפיע לרעה על שאר הילדים. זה כל הזמן קיים הדברים האלה, אי אפשר להתחמק מהבעיות האלה. בקיצור, הראש ישיבה אמר לו, בסוף השנה כדאי שתמצא לעצמך ישיבה אחרת, למה לא טוב, הישיבה הזאת היא לא בשבילך, זה יותר מדי דתי בשבילך פה. הוא אמר לו, בסדר, סוף השנה מצא לעצמו ישיבה, הכל טוב ויפה. עוברים 6 חודשים, הוא בישיבה גדולה, הוא עומד להתחתן, להתארס. הוא מגיע לישיבה לחלק הזמנות. סיפור הזה זה משהו מזעזע, תשמעו טוב מה קרה מהסיפור הזה, לא תאמינו. בישראל, הסיפור הזה בירושלים, בירושלים לפני בערך 10 שנים. הוא נכנס לישיבה, הראש ישיבה רואה את אהוב ליבו, במרכאות. מחזיק הזמנות, באמצע השיעור הוא נכנס לו לכיתה, באתי לחלק הזמנות לישיבה שלי. כאילו, איך אומרים? לתקור את כולם, הנה, אני מודרני, הלכתי לישיבה אחרת ואני התארסתי לפניכם. ככה הוא הבין את זה. הוא מסתכל עליו, צועק לו, תסתלק מפה מהר שלא תעיז לדרוך פה יותר. סילק אותו, לא חתונה ואף אחד פה שלא יעיז ללכת לחתונה שלו. חצוף, צעקות, הוא מסכן קיבל הלם. הלך, התחיל לפקוד בחוץ, בוכה, בוכה. בחתונה שלו הוא לא האמין שהחברים שלו שהוא גדל איתו, איתם, יעשו לו כזה דבר. מתחת לחופה הוא רואה האולם ריק. אין מי שירקוד, יש קצת זקנים, קצת נשים, זהו, העולם, אין את כל הבני ישיבה שעושים שמח, רוקדים, מעגלים. מה אני אעשה, אומר? חתונה 9 באב הולך להיות לי. מתחת לחופה, בזמן שהוא קידש את אשתו, היה בוכה מרוב צער. אמר לקדוש ברוך הוא, אני מתחנן אליך שתעשה נקמה ברב הזה, ככה הוא אומר לו. בזמן החופה, זה מה שמרוב הצער של הבן אדם, ככה יצא לו המשפט הזה מהפה. לא עבר שבוע, שבועיים ימים מהסיפור, אשתו של הרב הזה קיבלה את המחלה, חודשיים, שלושה, נפטרה. הרב הזה נשאר לבד עם ילדים קטנים עכשיו. עכשיו, כיוון שאשתו נפטרה, הוא לא יכול יותר ללמד בישיבה, הוא צריך להתפטר. אז הוא עזב את הישיבה, הוא צריך לגדל את הילדים עכשיו. יום אחד הוא עולה על סולם להחליף מנורה, משהו קרה, הוא נפל מהסולם, נפילה מהטאפ של הסולם, שבר את כל האגן. נכנס לבית חולים משותק בחצי גוף. הבחור הזה יושן יום אחד בלילה, אמא שלו באה לו בחלום. אתה חייב ללכת לביקור חולים. עכשיו, הוא לא יודע מה קרה לרב הזה. אתה חייב ללכת לביקור חולים. מה זה ביקור חולים? לרב הזה, תלך תבקר אותו, הוא נמצא בבית חולים כך וכך. מה זה? זה סתם חלום, זה בגלל שאני לא אוהב אותו, אז היה לי את החלום הזה. עוד יום יומיים עוברים, עוד פעם היא חוזרת אליו בחלום. לך מהר תבקר את הרב הזה בבית חולים. חלום שחוזר פעמיים, מה הגמרא אומרת? חלום ששנה חזר, זה צריך לחוש אליו, צריך קצת לדאוג. בסדר, מגיע לבית חולים. הוא רואה אותו, אומר לו, מה? אתה הסיוט שלי, הוא אומר לו, עכשיו גם באת לדרוך לי, איך שאומרים על היבלות, אתה עוד בא לבקר אותי פה בבית חולים? הוא אומר לו, האמת, אם זה היה תלוי בי, אני לא סובל אותך. לא הייתי בא לפה, אבל אני רוצה להגיד לך למה באתי, אז תגיד אם עשיתי טוב. כך וכך היה, אמא שלי חזרה לי פעמיים בחלום, אני קיללתי אותך חזק ביום של החופה, ואמא שלי רצתה שאני אבוא יבקר אותך ויעשה איתך שלום. ובגלל זה באתי, כי זה חזר פעמיים החלום. אומר לו הרב, אני לא מבין. אתה אומר שאני נענשתי, מה שקרה לי זה בגלל שגירשתי אותך מהכיתה, מה פתאום, זה לא יכול להיות. אדם קשה לו להודות. מה רצית ממני שאתה נכנס אצלי בכיתה עם כיפה לבנה מאור בישיבה חרדית כדי להראות לכולם, נהייתי 3/4 חילוני, שם כזו כיפה בגודל של אני יודע מה בצבע לבן, במקום שאתה יודע כולם מתלבשים בצורה מסוימת, אתה בא להטריס? סילקתי אותך בגלל החוצפה שלך, זה מה שאת צריך לעשות. אומר לו, כיפה לבנה? על מי אתה מדבר? אני בחיים שלי לא שמתי כיפה לבנה מאור. איזה כיפה לבנה מאור? הוא אומר לו, מה, אני עיוור? אני ראיתי טוב מאוד שהייתה לך כיפה לבנה, מה? הבחור הזה עומד וחושב, אומר לו, רגע, אני יודע על מה אתה מדבר. כשאני הייתי בדרך לישיבה, אני באתי עם נהג מונית, באמצע הנסיעה פתאום הנהג מונית פתח את החלון, הכיפה שלי עפה מהחלון. בדרך לעלייה לירושלים, ביקשתי שמהר יעצור בפינה, אני לא יכול ללכת ברחוב בלי כיפה. רצתי אחורה, חיפשתי את הכיפה, הרמתי אותה, המכוניות דרכו על זה, בגלל זה זה היה לבן. ניסיתי לנקות את זה, זה כבר היה מאוד מלוכלך. אומר לו, זה היה מה שהיה. אני אף פעם בחיים שלי לא החלפתי כיפה, אני נשארתי הפוך, התחזקתי מאוד אחרי שעזבתי את הישיבה. עשיתי ככה ולמדתי ככה וגמרתי שולחן ערוך. ההוא המסכן הזה, הרב הזה, חרב עליו עולמו עכשיו. אומר לו, הרסת לי את החיים, אתה יודע איך בכיתי בחתונה, אני חודשים הייתי מיואש בגללך, מדוכא, מה עשית לי, הלפת אותי ליד כולם. בקיצור, הרב הזה קיבל על עצמו לעשות תשובה, הוא הבין שהוא טעה, טעות, אבל עשה אבון גדול. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אם אתה תרפא אותי מהשיתוק הזה, אני מקבל על עצמי כל חיי ללמד ילדים קשי הבנה כמו שהילד הזה היה. הרי הוא סילק אותו מהישיבה בגלל שהוא היה קשי הבנה. כל החיים שלי אני אלמד קשי הבנה בחינם. זה מה שאני אעשה. בלי מס, לא רוצה כסף. לא עבר חודש, הוא יצא בנס רפואי. מעשה שהיה, נס רפואי, משותק, לא יכול לזוז. נס רפואי, הוא התחיל פתאום להזיז את הרגליים, את הידיים, את הברכיים. השתחרר מהבית חולים והלך ללמד ילדים קשי הבנה. תראו מה זה שלא דנים אדם לכף זכות. מראה אחד, כבר היית בטוח, זה הפכת אותו לנאצי ברגע אחד. אתה לא יכול לדעת. מראה מביאה הרבה סיפורים כאלה על אנשים שהתחפשו בכוונה כדי לעשות כל מיני מצוות. אחד היה מתחפש לגוי ומגלה לרבנים מה הגויים מתכננים לעשות. אם היית רואה אותו ברחוב, מה היית אומר? מה זה? זה רב זה? איך הוא נראה? כל דבר ודבר בעולם צריך להתבונן בו לעומק. אמרתי, עיקר העניין כתוב מי יעלה בהר השם, שיבוא המשיח, שנשמע את השופר הגדול, כתוב ביום ההוא יתקע בשופר גדול. מה כתוב? מי יעלה בהר השם? מי יזכה לעלות לגדלות הזאת שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליראיו? מה ההמשך של הפסוק? נקי כפיים ובר לבב. אחד שהכפיים שלו נקיות מגנבות, מגזל, והלב שלו נקי משנאה, מכבוד, מקנאה, מכל הדברים האלה. נקי כפיים ובר לבב, לב נקי, לב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. לב של בן אדם שבור בענווה, ביראת שמיים, שכל הזמן אכפת לו על החטאים שלו, תודה, שאכפת לו מהחטאים שלו, הקדוש ברוך הוא לא בוזה תפילות של אדם כזה. למה? האדם הזה כבר עושה חשבון נפש בעצמו, בשביל מה צריך להעניש אותו? זה שאומר אני צדיק, זה בבעיה. על מה הקדוש ברוך הוא אומר? הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי. התורה מביאה רשימה של חטאים שאנשים עושים, כל אחד יותר גרוע מהשני. מה בסוף הקדוש ברוך הוא אומר? אתה יודע על מה אני באמת הולך לשפוט אותך? על החוצפה ועל העזות פנים שלך שאתה אומר אני צדיק. לא חטאתי, אני בסדר, הם לא בסדר. תמיד זה ככה. מי רואה? אין אדם רואה נגעי עצמו. על זה שאמרת את השני מילים האלה, אני בסדר, לא חטאתי, על זה הסתבכת איתי הכי הרבה. איך אומר הרב לסרי? השתבך שמו לעד שהסתבכתי איתו לעד. גמרנו, אתה נולדת יהודי. הגמרא אומרת, שנתיים וחצי ישבו בית שמאי ובית הלל. שומעים? גדולי החכמים שקמו בהיסטוריה של עם ישראל עשו אספה שלקחה כמה, לא שעתיים וחצי, שנתיים וחצי, מתווכחים על קושייה אחת, סוגיה אחת. מה הסוגיה? טוב לו לאדם שבא לעולם או עדיף היה שלא בא לעולם? מי שמבין קצת שקורה כזה דבר מקבל הלם. נראה לכם הגיוני שישבו כל הרבנים של הדור ויתחילו ביניהם לחשוב, היה עדיף שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, או שיותר טוב היה שלא בורא בני אדם ונגמר? לא צריך עולם, לא צריך בריאה, לא צריך כלום. מה עדיף? אז מה עונה בר דעת? אחד שיש לו שכל, מה עונה? חצוף? איך אתה בכלל מעז לשאול שאלה כזאת? אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, מה, הוא לא יודע מה טוב, מה לא טוב, אתה בא לערער עליו? מה, אתה השותף שלו? אכלתם מאותו מסטינג בתירונות? מה אתה בא להקשות קושיות? אבל זה עלינו, אפשר לצעוק חצוף. זה יושבים גדולי החכמים שהיו בהיסטוריה. מי שמכם מבין מי זה היה, שמאי, הלל, וואה. זה לא דברים פשוטים. והכי גרוע, לכאורה, תכף נבין, שבסוף המסקנה הסופית מה היא? גמרו ומנעו שעדיף לא היה שלא בא לעולם. מי שנולד אכל אותה, זה מה שיוצא מהגמרא הזאת. נבראת, אכלת אותה. למה? סטטיסטיקה, מכל 100 יהודים, כמה באמת מקיימים מה שצריך מאלף עטף? המיעוט, לא הרוב. יוצא מסקנה שהרוב הם לוזרים. הרוב הם לוזרים, הם מפסידים בגדול, ביג טיים. בסוף הגמרא מסכמת, ועכשיו שנברא, כמו שאומרים בשפה שלנו, עכשיו שכבר אכלת אותה, מה נעשה? להתאבד אסור. מי שמתאבד, דנים אותו כרוצח. אני רוצח? נמאס לי להפסיד כסף, אין פרנסה, הרגתי את עצמי, מה אתה רוצה? לא הרגתי אף אחד אחר. בי נתן לך לרשות להרוג את עצמך. חיי האדם אינם ברשותו, חיים ומוות זה לא ביד האדם. יש רק דבר אחד שהאדם הוא בעל הבית עליו, בחירה חופשית. היופי שלך לא בידך, השם רוצה תהיה מכוער, הוא עשה אותך יפה, מכוער, יפה, מכוערת, חכם, טיפש, הכל נתנו לך על מגש. יש רק דבר אחד הוא שלך, כי הוא אך ורק בידך, אם להיות צדיק או רשע, זה מה שהגמרא אומרת. ולכן בראו אותך, הקדוש ברוך הוא ברא אותך רק בשביל זה. אם תגמור כצדיק או תגמור כרשע, זה השאר הכל תפאורה למשימה האמיתית. צדיק או רשע, לא משנה, יש לך מיליונים, אין לך בריא, חולה, סובל, גיבן, צולע, כל זה שטויות. בסוף שבן אדם יעזוב את העולם הזה, אתם חושבים אכפת לו, ישו היה צולע 70 שנה? הוא יצחק. זה מה שהטריד אותי, השטויות האלה? שלא הייתי כל כך יפה? שלא הייתי כל כך עשיר? שהעליבו אותי לפעמים? שטויות, מי אכפת לו מהדברים האלה? שעכשיו הקדוש ברוך הוא יגיד לו, חביבי, יקבלו אותו במחיאות כפיים, הגיע צדיק גדול, ככה הזוהר אומר. הקדוש ברוך הוא מכריח את כל, לא מכריח, הם שמחים, כן? מכריח את כל הצדיקים לעשות לו משתה, מסיבה. הזוהר אומר, באים כל הצדיקים, אומרים, יבוא שלום, תבוא בשלום. זה הקבלת פנים של הצדיקים, גדולי הדור, של כל ההיסטוריה. תאר לך, אתה בא לשמיים, הנשמה שלך מגיעה להיכל של למעלה. דרך אגב, אפילו השטן נהיה חבר שלך אם אתה צדיק. התורה אומרת, השטן, הזוהר אומר, השטן בא ומגלה לו לפני תחילת המשפט, שמעתי מעבר לפרגוד שהקדוש ברוך הוא מכין לך מקום חשוב מאוד בעולם העליון. זאת אומרת, אתה כבר נרגע, אין לך לחץ. אני שורה ראשונה ב-VIP, איך אמרתי אתמול? אצלנו זה VIP בדמיונות, אצלו לפחות הוא יודע, במקום ראשון. ומה? התורה אומרת, הקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו, אומר לו, אתה לא נכנס לארץ. משה מתחנן, ויתחנן אל השם בעת ההיא. מה זה ויתחנן? תפרק את המילה ויתחנן לגימטריה, 515. זה הסוד של המילה ויתחנן. 515 תפילות. משה זעזע עולמות. המלאכים רועדים מהתפילה של הפה הקדוש הזה שדיבר עם הקדוש ברוך הוא פנים בפנים, משה רבנו. תפילה של משה, מיליארד תפילות שלנו, זה מילה אחת של משה. רק שתבינו את ההבדל, כן? אז מה קרה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה, רב לך. למה לא אמר לו שקט? מה זה רב לך? רב לך, הכוונה שקט, תפסיק להתפלל, אין על מה להתפלל. הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אתה יושב טוב, אל תדאג, מצבך, אתה מסודר בעולם הבא. יש לך כבר הרבה, מה אתה גם רוצה להיכנס לארץ? אתה מסודר, לא צריך. מה משה אומר לו? לא, תכניס אותי כציפור. אתה לא רוצה להכניס אותי כבן אדם, תגלגל אותי בציפור, תכניס אותי בציפור. יש גלגולים בבעלי חיים, למי שלא ידע, לא עלינו. יש אנשים חושבים, מה רע להיות ציפור? טייל קצת בשמיים, בחינם, בלי לשלם $1,500 לאלעל כמו סרדין, רעב, רואה את כל העולם, הקריבים, הכל בחינם. או שיש אחד אומר, נו, מה רע בלהיות כלב? אני, יש לי כלב, אני דואג לו יותר מלאימא שלי. מה רע? אולי גם לי יהיה מזל, ידאגו לי. אנשים לא מבינים מה זה גלגולים בבעלי חיים. אתם יודעים מה זה גלגול בבעלי חיים? וואי, 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 וואי. גלגול בבעלי חיים זה שלוקחים את הנשמה, שזה הדבר הכי טהור בכל הבריאה, שזה חלק אלוה ממעל. זה הנשמה של האדם. לוקחים ממש, תנסו רגע לדמיין, חלק מהקדוש ברוך הוא בעצמו מבחינה רוחנית, ומדביקים את זה במקום לנפש של אדם בשר ודם, שזה דבר קדוש, לנפש של הדבר הכי טמא בעולם, כלב, עורב, נחש ודברים כאלו. אין לנשמה רגע שמפסיקה לסבול מזה, כל עוד היא מקושרת בנפש של הכלב. לא מדובר פה עכשיו שהכלב קר לו ודחפו אותו לרחוב ויורד שלג והוא רעב. הנשמה לא מרגישה את הרעב. הסבל של הגלגול הוא שמחוברים עם נפש נוראית. פעם הלכתי לאיזה הרצאה, נתתי הרצאה בבית של איזה פרסי שהיה מיליונר גדול בשוק התכשיטים. יום אחד נכנסו לו 5 FBI לחנות, FBI, nobody moves, ככה באים. כולם מוצאים את כל הלקוחות מהר החוצה, שמו שלט, נעלו את החנות, you under arrest, מה קרה? הלבנת כספים, סמים, הלבישו לו, אני יודע, מי יודע כמה סעיפים. You have the right to remain silent, המסכן הזה לא ידע מאיפה זה בא לו. תראו איזה בן אדם תמים, ביישן, שקט, מסכן כזה, נפל אחריו עליו עולמו. מה עשו? לקחו את כל התכשיטים, יעלומים, זהב, מילאו את כל השקיות, שמו אותו בזה, הכניסו אותו לנייד, הכניסו אותו לבית סוהר. מסכן הזה, טוב, מילא, לקחו לו את הביזנס, הלך הביזנס. ברגע אחד הפסיד מיליונים. דבר שני, לוקחים אותו לבית סוהר על לא עוול בכפו. דבר שלישי, את מי שמו בבעתה שלו? ג'ון גאטי, ראש המאפיה, עם מחשימו וזכרו, איזה אדם רע הוא היה. הוא אומר, אתה לא מבין מה זה, אני הולך לבית סוהר, שמים אותי באותו חדר עם ראש המאפיה האיטלקית, רוצח בדם קר, אתה מתעטש, הוא רוצה להרוג אותך. אתה לא יכול לישון, אתה חייב לחכות שהוא ישן, ורק אחר כך מותר לך להירדם, ולפעמים הוא יושב חושב, הוא לא יכול, אתה לא יכול לישון, אם תנחר הוא הורג אותך. והם מאיימים עליך, יהרגו את אשתך ואת הילדים, יש לך חיי גיהנום. בסוף פורסם בכל העיתונים, corrupted cops, שוטרים מושחתים, עשו לו שוד. עד לרגע זה לעולם לא החזירו לו את התכשיטים, תראו איזה מקום של נבלות. לקחו לו את הכל, הפסיד את החיים שלו, עכשיו הוא גר ברנט, אז, אני לא יודע, כבר עבר יותר מ-10 שנים מאז. התחיל מאפס, אף אחד לא פיצה אותו על הבית סוהר. סיפר לי דברים שהוא היה צריך לעשות בשביל הרשע הזה, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא כבר לקח אותו, הוא מת, קיבל את המחלה ומת, הרשע הרוצח הזה. הם רצחו הרבה אנשים והשאירו הרבה יתומים. אבל הוא אומר לי, הבן אדם הזה, רק להיות איתו בחדר, זה היה יותר גרוע מ-20 שנה מאסר. הייתי מעדיף פי 10, אשר לא להיות איתו. תן לי אדם נורמלי, לא אכפת לי מאסר, בסדר. כאשר עבדתי, עבדתי. זה מה שקורה, שהנשמה, הדבר הכי טוב, מכניסים אותה בהחלאה עם הדבר הכי טמא. הסבל הוא בלתי נסבל. בקיצור, משה אומר לקדוש ברוך הוא, תכניס אותי כציפור. אומר לו, לא, כפרה. ישחטו אותי בית יוסף, יאכלו אותי בשולחן שבת, שווה לי. שומעים? אומר לו, לא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אני מעלה אותך להר ואני מראה לך את כל הדורות עד ביאת משיח. עד הסוף. גם אותנו פה היום הוא ראה. כל יהודי ויהודי, כל הדורות. הכל הוא ראה. ראה את הטראפיק שהיה בדרך לפה, את העיכוב, הכל הוא ראה. ערב יום הזיכרון. כל, הוא ראה את הכל, כל חייל שנפל, כל הניסים שהיו במלחמה הזאת, עופרת יצוקה, 3 שבועות מלחמה בכוחים בתוך עזה, דבר, גיהנום מלא אדמות, אף חייל ישראלי לא נהרג מאש ערבים. כולם נהרגו מאש ידידותית, איזה 6-7 נהרגו רק מחיילים שלנו. 3 שבועות, חס וחלילה, יכול היה להיות מאות הרוגים. קשה להילחם בתוך סמטאות. הם מכירים את הכל, בונקרים, הם ממלכדים את הבתים. סרט חדש עכשיו עשו, עופרת יצוקה. התגלות של רחל אימנו, חיילים חילוניים, יש לי פה את הוידאו. חיילים חילוניים מעידים שבאה אישה מחוסה מכף רגל ועד ראש בעברית. אל תיכנסו לפה, הבניין ממולכד. לא עובר 10 דקות, הבניין מתפוצץ. אל תיכנסו לפה ואל תיכנסו לפה. מעידים שראו אותה, חיילים. מילא הרבנים מעידים, הרבנים לפעמים, אתם יודעים, היה להם חלום טוב אתמול בלילה. משאלת לב, הרב רוצה שרחל אימנו תבוא, אז הוא חושב על זה כל היום, אז ביום הוא חלם בהקיץ. אבל החילוני מהקיבוץ, זה רב סרן שבא ועומד בווידאו ומספר, זה כבר יותר אמין, לא? איזה אינטרס יש לו לקיבוץ נספר על רחל אימנו. עד היום הוא לא הכיר אותה בכלל. הוא חשב שזה רחל מהמקולת. היום הוא הבין שזה רחל אימנו. בקיצור, מה שלא היה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג, אני מעלה אותך להר, מראה לך את כל הדורות. ראה את דיזינגוף, ראה את מצעד הגאווה, את כל התואבה, ראה הכל מסכן, מה היה צריך לראות. בסוף יראה לו מה הולך בגיהנום. ככה כתוב בגמרא. החל משה רועד. הגמרא אומרת, משה החל רועד. אתם יודעים מה זה? ראיתם פעם ששוטר עוצר אותך ושכחת את הרישיונות ואתה בלחץ ואתה מאחר לטיסה, לא... חיית שלך רועדת? החל משה רועד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, שם לא תבוא. אתה לא תדרוך שם. שומעים? אז הוא נרגע. המילה של הקדוש ברוך הוא, אז הוא נרגע. זאת אומרת, מה יצא מהסיפור הזה עכשיו? הגדול שבאדם, שדיבר עם הקדוש ברוך הוא כמו סחבקים כל יום, כל עם ישראל על הכתפיים שלו, פתח להם את הים, דם, צפרדע, כינים, רוח הקודש, זכה לקבל תורה, הקדוש ברוך הוא כתב עליו בתורה, שהוא בעצמו כתב, משה, האיש משה ענב מכל אדם, ראה את הגיהנום, החל לרעוד. מישהו כאן רועד מהמחשבה מה יהיה על העבירות שלו? כולנו VIP, שורה ראשונה, לא לדאוג. אחד בא לאשתי בשולחן שבת, אומר לה, גברת מזרחי, את בעולם הבא, לא רק שורה ראשונה, את על הבמה. אומרת לו, למה? עם בעל כזה כמו שיש לך, אין סיכוי, don't worry, את מסודרת. שורה ראשונה. אנחנו מסודרים. משה, עכשיו זה השאלה, בוא רגע נבין פה, צריכים כל דבר להבין לעומק. מה משה רצה להיכנס לארץ? מה אתה צריך לבזבז את הזמן שלך עכשיו להסתובב בערים שם עם הצון ועם העם? אמרו לך, גמרנו, קיבלת אקספרס למדרגה הכי גדולה בעולם הנצח. מה אתה רוצה לבזבז עוד 5-10 שנים בארץ? לא חבל לזמן? מציעים לך עכשיו את גן עדן עלי אדמות. אתה רוצה להישאר במעברה? מציעים לך וילה הכי יוקרתית בעולם, מי רוצה להישאר עכשיו עם הקינים והפשפישים? מה ההיגיון? מה הסוד? מה הסוד? זה צריכים אנחנו ללמוד. מה הסוד? תן לי לשרת אותך עוד כמה שנים. זה נקרא עירת שמיים. עזוב אותי שכר. ויוצא לי לפעמים להכיר כאלה אנשים. למשל, היום בדרך לפה התקשר איזה אחד, קנדי. שואל אותי אם אני מכיר את תורה anytime.com. אמרתי לו, במקרה אני ועוד שניים מאלה שזכיתי לקרב אותם, הקמנו את האתר הזה. Oh, really? יפה מאוד. למה? אני עכשיו משפץ להם את כל האתר מאלף עטף. הוא מומחה למחשבים. אז אמרתי לו, כל דקה שתשקיע בהם, זה רווח נטו, אל תדאג. אתה מסודר. יבוא היום, תקבל את השכר שלך. מה הוא ענה לי? אני לא חושב על זה, על השכר. אני נהנה לעזור להם, זהו.
בשם של אתר?
TorahAnytime.com. יש עוד איזה אתר טוב של איזה מישהו, נקרא DivineInformation.com. גם כן בסדר. לא רע. קצת יותר משעמם, אבל... גם עצבני כזה, ההוא שמדבר שם עצבני.
בעברית או באנגלית?
גם בעברית, גם באנגלית. גם ברוסית יש שם. כן, בסדר, יש שם איזה 3,000 הרצאות כבר היום. אומרים שכבר זה מגיע, הם אומרים שזה מגיע כבר למעל 100,000 כניסות בחודש. לפני שבוע שאלתי אותו, שמעון, שהתחלנו לדבר על לפתוח את האתר הזה, חלמת שתגיע ל-3,000 אנשים? הוא אמר לי שיש איזה מישהו שמדבר נגד האתר לשון הרע. גם יש כאלה, גם על משה רבנו דיברו לשון הרע. אמרתי לו, תרקוד, מה אתה עצוב? כל דבר שהולך עם התנגדות יש בו קדושה. אם אין לך הפרעות בעבודת השם שלך, כולך סתרה אחרה. שהוצאתי את הסרט הראשון שלי לפני 10 שנים, אינפורמציה אלוקית, אף אחד הרי לא ידע שיש כזה רעיון לעשות סרטים להחזרה בתשובה. לא היה בהיסטוריה כזה דבר, לא היה. וידאו, אז היה קלטות וידאו. לא היה דיסקים כמו היום, DVD וזה. תאמר 10-11 שנים. אז היה קלטות וידאו. אז יום אחד עשיתי הרצאה במנהטן, ואחד האנשים בהרצאה היה במאי מ-HBO. מהטלוויזיה, עושה סרטים, עשה סרט על סוכן מוסד, זכה באיזה אוסקר ישראלי, יובל עובדיה קוראים לו, מהארץ, חי בניו יורק, היה בבברלי הילס. הוא היה בהרצאה, יש לו נשמה גבוהה לבחור, אני חושב שאז הוא היה בן 35 באותו זמן, הוא גם שיחק בסרט, קיצור, בחור מוכשר. אז הוא התחיל להתחזק, הוא בא אליי לשבת, כל השבת אנחנו דיבורים, ויכוחים, בסוף מוצא שבת הוא אומר לי, תשמע חביבי, חבל על כל רגע. כבר בזבזתי 35 שנה, אני מתקשר מחר לעורך דין שלי, אומר לו, קח את הסרט, לך אתה והסרט שלך לעזאזל, קח את הזכויות, לא רוצה לשמוע מהסרט הזה, למה הסרט הזה עם נשים, לא צנוע, לא רוצה ליהנות מזה, תראו מה זה מדרגה של בן אדם, תוך שבוע, יש אנשים 7 שנים בעלי תשובה, הוא עבר אותם בדקה, תוך שבוע, אמרתי לו, רגע, אל תמהר כל כך מהר, לקפוץ גם יותר מדי מהר זה מסוכן, אומר לי, מה, אני עוזב הכל, נוסע לישיבה בארץ, אמרתי לו, חכה, לפני שתלך לארץ, אולי תבוא לפה קודם כל. אומר לי, למה? אם אני כבר הולך לישיבה, למה אני אהיה בגלות? אני אלך לארץ הקודש. תוך שבוע, שבועיים הוא עזב פה את הכל, הלך לישיבת נתיבות עולם. כל הטייסים, כל האומנים, מאיר בנאי, יהוד בנאי, כל המפורסמים, יהודה ברקן, יושבים שם בבני ברק. יש ישיבה של כל החכמים. הרבה טייסי קרב, מפקדי טייסות. ישיבה של אנשים מוכשרים, בקיצור. ישב שמה, אחרי כמה חודשים באתי לארץ, עשינו הרצאה ברמת גן אצל ההורים שלו בבית. והשאר היסטוריה. צילם את זה במצלמה יותר קטנה מזאת. סתם מצלמה ביתית. אני ראיתי הרבה פעמים שאני בבתים נותן הרצאה, מצלמים במצלמה. מה יש להתרגש? אחרי כמה חודשים הוא אומר לי, בואי נע, עשיתי סרט מההרצאה הזאת, אני רוצה שתשלח לי חומר, אני רוצה להראות את השקופיות. אז לא היה לפטאפ כמו היום, היינו משתמשים בשקופיות ידני. שלח לי את כל החומר, אני רוצה להכניס את זה על המסך, וככה אני צחקתי עליו, ממש ככה, אמרתי לו, מה סרט? מה זה, הוליווד פה? נותנים הרצאות להחזיר בג'ו, סרט, אומר לי. אומר לי, לא, חכה שתראה את זה, תראה. שלח את הסרט, קיבלתי אלה, מוזיקה, מראיינים אנשים ברחובות, תוכנית טלוויזיה. מעל 500,000 קופיז נתנו. באתי לבני ברק, יש מחסן בבני ברק שנקרא פנחס ראובן, כולם מכירים אותו. סידורים, מחיר עלות, דיסקים,
למעלה,
קומה רביעית, הוא מדפיס שם הכל. פנחס ראובן, השם מברך אותו, הוא זה שנתן לדיסק דחיפה. הוא ראה את הדיסק, כל חודש 10,000 דיסקים במשך שנים הוא הדפיס לבד. נראה לי 80-90% מהדיסקים הוא לבד הדפיס. חילק את זה, הציף את הארץ בסרט. הייתי מקבל טלפונים מאפולה, מחיפה, הביאו את זה לטלוויזיה, 12 סרטים הביאו להם. כולם טובים. כי אז נהיה להיט, פתאום כולם התחילו לעשות סרטים, ראו את המהפכה שהסרט הזה עושה, הכניסו את הסרט הזה לטלוויזיה. אמרתי לו, יובל, תחשוב רגע. הסרט נעשה בתנאים של מעברה, בבית, צילמת עם מצלמה כזאת, ישבתי עם איזה כיסא בפנים, לא בדיוק סרט בהוליווד, כן? האיכות. ואנשים נתנו סרטים הרבה יותר מקצועיים. למה הקדוש ברוך הוא עזר שדווקא הסרט שלנו נכנס? תלמדו יסוד בחיים איך זה עובד. כשאדם עושה מצווה, הקדוש ברוך הוא מסתכל כמה מהמצווה היה לשם שמיים, כמה מהמצווה היה בשביל הכבוד שלך ובשביל הרווח. זה ככה בודקים. שנינו, אני לא ידעתי שיהיה מההרצאה הזאת סרט. אם הייתי יודע, כנראה שכבר לא היה יוצא מזה כלום. למה? כי כבר נכנס האגו. וואו, יצא סרט, צריכים להתאמץ, נכין. מכוון, בוא נבנה 3 ימים, יושב, מתרגש, בונה, חושב, חזרות, כבוד, חליפה יפה, עניינים, נו. ברוך הוא אומר, עזוב אותך משטויות, הכל האגו. כיוון שזה היה מעשה צדקה נטו, ללכת לעשות הרצאה בלי לדעת מה יצא מזה. והוא היה מלא באש של התלהבות להחזיר אנשים בתשובה, והוא היה במאי מקצועי, עשה סרטים ל-HBO, קיבלו את הסרטים שלו ל-HBO, זה לא צחוק. מביאים להם אלפי סרטים עד שהם בוחרים אחד. הוא עשה בהתנדבות הכל, עבד על זה 300 שעות בהתנדבות. לא היה כמו היום, תוכנות, היום עושים את זה הרבה יותר מהר, יחסית. אז הקדוש ברוך הוא ראה, סוף סוף נעשה דבר אחד 100% לשם שמיים, יש בו ברכה. מקצועי, לא מקצועי, הכל שטויות. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לפי איך שהתחלת את הפעולה. יש פסוק, מגיד... ראשית מאחרית. מה פירוש הפסוק הזה? מי מבין? מגיד ראשית מאחרית. לפי שאתה בא ומסתכל איך נגמרה הפעולה, בנית בית כנסת, יש שם לימוד, יש שם מעשים טובים, בריתות, חתונות, שידוכים, קדושה, תפילות, יום כיפור, חזנים כשרים, לא צריך לספר לכם, יש בית כנסת, יש... עשית משהו רציני, מכל הלב נתת את הנשמה, יש למקום הזה ברכה לעד ולעולמי עולמים. עשית את זה מכסף גנוב, מכספי סמים, מעלמות, לא יודע ממה, אין ברכה במקום. מה שלא תעשה לא יעזור, זה לרגע יראה עולה נופל, עולה נופל, ככה זה הכל. כשרואים את הסוף, יודעים איך הייתה ההתחלה, לא צריך לראות את ההתחלה. לפי הסוף, אם הדבר מצליח, יודעים איך האנשים התחילו את המצווה, לשם שמיים או לעניינים אחרים. יש לזה בית כנסת בארץ, בשכונת מחנה ישראל. הבית כנסת הזה בשכונת מעשה ישראל, יש עליו דבר מדהים. כל שעה ושעה שתיכנס שמה מפוצץ באנשים, כל הזמן מלא שם בלומדי תורה, 2 בלילה, 3 בלילה, 6 בבוקר, מלא כל הבתי כנסת של הסביבה, 10 בלילה גומרים, הולכים להתפלל. הבית כנסת הזה כל מצב מלא. מה המיוחד בו? בכניסה לבית הכנסת הזה כתוב שהקימו את הבית כנסת הזה לפני הרבה, לפני 100 שנה, 200 שנה, לא יודע, 200 שנה זה קיים בירושלים. ב-500 מטבעות נפוליון, אז המטבעות היו אחרי נפוליון בתקופתו, הקימו את בית הכנסת הזה בכך וכך מטבעות נפוליון, וזה פלא, ככה כתוב בכניסה, וזה פלא. מה פשר הכתובת הזאת? תאר לך, אתה בא עכשיו לבית הכנסת, הבית הכנסת הזה הוקם כך וכך וזה, וזה פלא. מה פלא? תסביר מה פלא. מה הפלא? היו 2 שותפים יהודים, החליטו לבנות בית כנסת. החליטו לבנות בית כנסת. אז החליטו שכך וכך עולה לבנות את הבית כנסת. בסוף התברר שיש יותר הוצאות. אז השותף הראשון שילם את הכל ולא אמר לשותף השני תביא חצי. עשה הכל לבד. כשהשותף השני גילה, אז הוא טבע אותו. לדין תורה. אז הם הלכו לדין תורה. הוא אומר לו, אני רוצה לתת לו חצי, שאני שותף איתו 50-50, הוא לא מסכים. הרבנים ראו ככה, שהם מתווכחים על כסף, שומעים? בסוף, לא, סליחה, יש פה משהו אחר. היה ביניהם עסקה, ואחד שילם את כל הכסף, והשני בא לתת לו את הכסף, הוא לא רצה לקבל. אמר לו, אני רוצה לתת, הם רבים, הוא רוצה לתת, זה לא רוצה לקחת. אז הרב אמר להם, אתם יודעים מה, אם אתם ככה, כל כך צדיקים, תיקחו את הכסף הזה, לא אתה תיקח את זה ולא אתה תיקח את זה, תקימו בזה בית כנסת. אז האנשים האלה היו כאלה צדיקים, מיד אמרו לרב, אין שום בעיה, זה היה הון תועפות, מטבעות זהב, זה היה טהור. לקחו את הכסף, הקימו את הבית הכנסת הזה. עד היום, זה הבית כנסת הכי ביזי בארץ. כל מצב שאתה נכנס, מפוצץ באנשים. למה? רק הקדוש ברוך הוא יודע איך הקימו את זה. רק הקדוש ברוך הוא, לפעמים אתה בא, רואה, בניין אין בו ברכה. למה? כשהקימו אותו, הורידו עצי פרי. כתוב בתורה שאם יש עצי פירות אסור לעקור אותם. עצי סרק מותר, עץ פרי אסור לעקור. עכשיו מה קרה? קנית אדמה של דונם, יש לך באמצע עץ תפוחים, מה תעשה? בעיה. יש בבורו פארק במונסי בניו יורק בית כנסת של בובוב, אני חושב שזה בובוב, יש איזה 6,000 מקומות שם. באמצע בית הכנסת יש עץ שקנו את האדמה לפני עשרות שנים, איך שהתחילו להוריד את כל העצים, חשך עליהם עולמם, באמצע האדמה עץ תפוחים. באים לרב, מה לעשות? אי אפשר להקים בניין, עץ באמצע, הלך כל האדמה. אמר להם, מה הבעיה? הקדוש ברוך הוא הביא אותנו לאדמה, באדמה יש בדיוק עץ אחד תפוחים באמצע, תעשו מסביב הרוגה, שיהיה יופי בתוך הבית, אתה נכנס, אתה ראית פעם בית כנסת בפנים, אתה נכנס פתאום, יש לך עץ תפוחים, תביא תפוח. אפשר לעשות שם ברכת האילנות בתוך התפילה, לא צריך לצאת החוצה. כן? הקדוש ברוך הוא אמר, הזמן שלנו מתחיל לאזול, בואו רגע נגיע פה לתכלס. הקדוש ברוך הוא אמר פסוק, שמעו טוב את המילים. ברגע קטן עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך. מה זה ברגע קטן עזבתיך? יש רגע קטן, רגע גדול? מסתבר שכן. מה זה נקרא עזבתיך? מתי הקדוש ברוך הוא עזב אותנו? בתורה כתוב ככה, והיה ביום ההוא אסתר אסתיר פניי מהם. אני עוצם את העיניים שלי, אין אלוקים בגרמניה, אין, גמרנו, עצמתי את עיניי. אסתר אסתיר פניי מהם, על מה? על שאמרו אין אלוקים בקרבנו, על החוצפה שאמרו איפה אלוקים? איפה אלוקים? אין אלוקים. שלום. איפה אתה? איפה אני? בסדר, שלום. הסתדרו. ראינו את התוצאות. אבל זה לא רק שם. מתי זה עוד קרה? חורבן בית המקדש הראשון. חורבן בית המקדש השני. יציאת מצרים. מיליונים של יהודים מתו בלי סוף. עשרות מיליונים. אומר הרב, תראו דבר מדהים. זה פלא פלאים. ממש לא יאומן כי יסופר. אמר הגאון רב יחזקאל סרנה. אמר הגאון, אם השואה והאינקוויזיציה וחורבן בית המקדש הראשון והשני וכל השואות והפוגרומים שעברנו, הקדוש ברוך הוא כותב על הגאולה, הרי הגאולה זה בסוף, אחרי שכל השואות והפוגרומים נגמרו, מתחילה הגאולה, פתאום השופר התחיל. הקדוש ברוך הוא בדיעבד מסתכל אחורה ומה אומר? כל מה שהיה, הוא מגדיר את זה במשפט אחד, ברגע קטן עזבתיך. מה ההמשך? וברחמים גדולים אקבצך. אומר הרב סרנה, תשמע טוב, אם כל זה בעיני הקדוש ברוך הוא נקרא רגע קטן, ושהוא מדבר על הגאולה הוא קורא לזה רחמים גדולים, תאר לך את היחס מה הולך להיות. הרי אף אחד לא צריך לה, אף אחד, כולנו מבינים כמה סבלנו, כן? אין עם בהיסטוריה שסבל יותר מאיתנו. כאשר ייסר איש את בנו, כך השם אלוקיך מייסרקה, ככה כתוב. למען ענותך, ככה כתוב, אני מענה אותך. זה לא רק אנחנו, זה כל דור ודור. עומדים עלינו לחלותינו. כל דור ודור, אף פעם לא היה לנו שקט מהם. אין הסבר לתופעה הזאת שנקראת אנטישמיות, שהיהודים עשירים שונאים אותם, שהם עניים שונאים אותם, שהם חכמים שונאים אותם, שהם שקטים שונאים אותם, שהם בפוליטיקה שונאים אותם, שהם מתחבאים שונאים אותם, שהם יפים שונאים אותם, שהם דתיים, שהם חילונים, לא משנה, גם הם מתחתנים עם הגויים, מתערבבים, מתחנפים, משתחווים להם, שונאים אותם בכל מצב, לא היה כזה דבר. בדרך כלל ששונאים איזה עם, זה על משהו שהם עשו, נגיד 20 שנה, 30, נגמר. משלימים, נגמר. לא ראית מעולם כזה דבר. עם אחד נרדף ומפוזר בכל העמים. איך אמר אמן לאחשוורוש? יש איזה עם, מה שנקרא באנגלית pin in the neck, עצם בגרון. דתם שונה, לבושם שונה, שפתם שונה. כאילו, אפשר לסבול אותם. נתן לו כבר 20 סיבות, למה? אומר הרב, תאר לך איזה רחמים גדולים יהיו, לעומת, אם כל זה נחשב בעיני הקדוש ברוך הוא דבר קטן, תאר לך מה יהיה בזמן הגאולה. רק תאר לך איזה דבר גדול זה, רק הבעיה שלא הרבה יהודים ולא הרבה ישראלים יודעים שבתורה כתוב, הוא בא לציון גואל.
שווה פשע.
למי?
שווה פשע.
לאוהדי ביתר? למי בא המשיח? שימחאו לו כפיים, רבותיי, ביציע שבע. המשיח מגיע, כפיים, יאללה ביתר, איך הם צועקים? הקדוש בר, אחד בא לי, זה עוד ביתר בקווינס, אומר לי, מה אתה רוצה? 20,000 איש צועקים, הקדוש בר, אנחנו אוהבים אותך. בסדר, יש לו מה להגיד. רק חבל שזה בשבת עם סיגריה בפה. זה הבעיה. בסדר. אתה רוצה כבר לעשות משהו? תעשה כמו בן אדם. אחת באה להדליק נרות ערב שבת. שכחה להתלבש, עושה ככה. ככה, לקירות, למזוזות, לטלוויזיה, לכספת, ככה. כשברוך הוא ברח מהבית. וראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אני רק בואה בך חוסר צניעות, שרבולים קצרים, פתוח, אישה, גדים צמודים, לא נכנס אצלך בבית. לא יכול להיכנס, קדוש ותמה לא הולך ביחד. חוסר צניעות וקדושה לא הולך ביחד. איך בא בלק לבלעם, מתחנן אליו, אני אתן לך מסעיות של זהב, כל מה שתבקש. אתה היחיד בעולם שיודע לקלל והכללות שלך מתקיימות, אתה הנביא של הגויים. בוא תקלל את עם ישראל, הוא היה סתום עין. עין אחת היה לו ככה כמו ההוא, זוכרים? סגור. והוא בא אומר, אתה יכול לקלל אותם, אין לנו כוח עליהם. הם כבר הביסו את כל העמים, תקלל אותם כך עד חצי המלכות, מיליארדים. הוא יכל לבקש מה שהוא רוצה. הוא באמת עמד לקלל, כשברוך הוא בא לו בחלום, הזהיר אותו. תזהר לו להגיד כלום, לא. קודם כל הוא אמר לו, אל תלך. אחרי שהוא ראה שהוא משתוקק מאוד ללכת, פתאום התורה אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אוקיי, אתה רוצה ללכת? תלך. אבל תיזהר לא להגיד כלום, אלא אם כן אני מרשה לך. שואלים המפרשים, מה זאת אומרת? לפני שעה אמרת לו, אל תלך. פתאום אתה רוצה שהוא רואה שהוא רוצה ללכת, פתאום אתה אומר לו, אוקיי, תלך? מה הולך פה? בדרך שאדם רוצה ללך,
מוליכים
אותו. אתה רוצה ללכת לרצוח, מי עוזר לך? חשבת פעם מי עזר לך לרצוח את השונא שלך? מי? מי עזר לך לכוון, לקנות אקדח, לרמות את המוכר, לתת פוני איי-די, לקנות כדורים, להגיע למקום שהוא בדיוק יעבור, לכוון, לפגוע לו בראש, להתחבא, המשטרה מחפשת, הצלחת להתחמק, חזרת לשגרה, כאילו כלום לא היה. מי עזר לך? אז יש פה סתירה, מה הולך פה? מה, אתה עוזר לי להיות רוצח? למה לא שיתקת לי את היד בזמן העירייה? תעשה אותי משותק, עדיף. מה, עדיף להיות רוצח? עדיף להיות משותק ביד לכמה דקות. טיפש. מה בראתי אותך רובוט? אני נתתי לך את האנרגיה ואת הכוח, אתה צריך לבחור מה אתה רוצה, אתה איתי או שאתה נגדי, ואני עוזר לך בהכל. הוא עזר לטומי דפיד להיבחר לכנסת, הוא עזר ליוסי שריד להיות מפורסם, הוא עזר להיטלר לרצוח 6 מיליון יהודים, זו האמת, צריכים להגיד את האמת. הוא עזר לערבים לנצח אותנו במלחמות האחרונות, חוץ מהעופרת יצוקה שסוף סוף היה קצת משיפור במצב. חיזבאללה הביס אותנו במלחמה. לא צריכים להתבייש, זו האמת. הביסו אותנו. 3,000 חייל חיזבאללה תהיתאו בנו חודש, טילים על כל הארץ, הצבא חסר עונים. עד היום הם צוחקים לנו בעיניים. כל זה השם עשה לנו. כל מה שאתה בוחר לעשות, עוזרים לך. ובסוף תיתן על זה את הדין. לא יעזור כלום. זו הניסיון של החיים, זו הבחירה. השטן הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. כל מה שהשטן עוזר לך, זה צריך אישור מהקדוש ברוך הוא. שום דבר לא יוצא סתם. המסקנה, התחלתי להסביר קודם, כל הסבל שיש לנו אנחנו, נובע מדבר אחד, חוסר אמונה, חוסר ידיעה. אמר לי הרב לייבלם, back problems, אה? שכחתם מזה כבר, לא? back problems. אמרתי לו, yes, מהצבא. אומר לי, אין לך כלום. תלך לרב סרנה, תקרא את הספר שלו. מה הרב סרנה אומר? גילה לנו תורה מסיני. הוא אומר מה שחזל אמרו לפניו, רק אני לא ידעתי שחזל אמרו את זה. אז הייתי צריך להבין את זה מהרב סרנה. לא הרב סרנה, דוקטור סרנה. גוי בכלל, גוי איטלקי. אומר, המוח הוא מחשב. הוא רובוט. זה כמו איש קטן שיושב לך בתוך הראש. מה שאתה מלמד אותו, בהתאם לזה ככה הוא מתנהג. למשל, אם חינכו אותך שהרמת משהו כבד, ומתחת אולי איזה משהו שזז עליך חוליה, וראית שזה קרה למישהו, מיד המוח שלך הקליט את הסיטואציה הזאת, ובפעם הבאה, בעוד חצי שנה, שאתה עשית את אותה פעולה, אוי, נכון, נמתח טיפה השריר, נכנסת לסיטואציה כמו שראית מישהו שכל הזמן אתה שומע, ועכשיו המוח בלחץ. מה אחד התפקידים של המוח? להפעיל את מערכת העצבים. בכל פעם שיש איזה חתך בגוף, מכה, המוח מפעיל את מערכת העצבים ושולח לאותו מקום כאבים. מי המציא את הדבר הזה כאבים? הקדוש ברוך הוא טבע במערכת העצבים דבר שנקרא כאבים, שאדם שחותכים לו חתיכה או שהוא נדקר או שהוא נשרף ירגיש כאבים כדי שיוכל להציל את עצמו. תאר לך שלא היה כאב, היית בא יושב על פלטה חשמלית. עשו ממך חמין לשבת. משה, למה לא קמת? איפה נעלם הזה שלך? למה לא צעקת? תראו הכל לבית השן מאחורה. לא מרגישים כאב? כאבים? אז הוא אומר, תתחיל לדבר עם המוח. שימו לב איך זה עובד למי שיש כאבים. אתה אומר למוח שלך, אין לי כלום. אין לי כאבי גב. לכל האנשים בעולם יש להם חוליות שזזו והם תפקדים כרגיל. למה אתה שולח כאבים? תירגע. הכל בסדר, ככה אתה... לא לעשות את זה במכולת, כן? לא גמרו עליך, כבר עלייה לא תקבל בשבת. תזהר ליד מי אתה עושה את זה, תאר לך, אתה הולך בסופרמרקט, מה קרה לך? תפסיק לשלוח כאבים, אוף, נמאסת. סליחה, אלה עם הבלוטות. שלא רואים את הבלוטות, הוא מדבר, פתאום מסתובב. סליחה, לא, אני בטלפון. בקיצור, באמבטיה... תגיד לעצמך, למוח, תתחיל לדבר איתו. תרגיל את המוח שלך שאין בעיה. תלמד אותו מחדש. מדהים. תוך כמה חודשים, הוא מבין שבאמת אין בעיה, מפסיקים הכאבים. לא צריך ניתוחים, לא צריך פלא פלאים. אלפי אנשים נרפאו מהשיטה הזאת. ובאמת התורה אומרת שכל הדברים האלה זה הכל בראש של הבן אדם. הקדוש ברוך הוא שנתן לנו מן מהשמיים, מה אמר? אסור לחסוך. הוא לא אוהב חסכנים, הוא לא קמצן, הוא חסכן, אסור לחסוך. למה כולנו חוסכים? בוא נגיד את האמת, אין לנו שום אמונה בהשם שמחר יהיה לנו מה לאכול. הרי אם היה לנו אמונה בהשם, היית דואג על מחר? תאר לך שעכשיו כל העולם של אבא שלך, היה לך דאגה אם מחר תהיה לך מה לאכול או לא? אבא שלך בעל הבית של כל העולם, איפה שלא תהיה, המכולת של אבא שלך, הסופרמרקט שלו, הקולבו שלו, אמפייר סטייטביל שלו, הפיצה סטור, הכל שלו. איפה שאתה בא, רואה הוגיות, אוכל. מי נתן לך רשות? שתוק. של אבא שלי, זהיר, אני הוציאה לך משהו. היית דואג על מחר? אבל באמת כל העולם של אבא שלך. רק שכחת, אבא שלך הנצחי. ואבא שלך נותן להודי הזה שלפני שעה הוציא את בודה מהתנור, שהשתחווה לו, והבודה הזה, מה? נהיה ההודי הזה מיליונר, דילר של יהלומים, ומנשק לבודה את הרגליים. פעם הלכתי לסחור דירה בקווינס, גם מזה שכחתם. אתם לא מתפקדים היום. בסדר, זה היפים מאתמול. פתאום לוקחים אותי לראות דירה של 2 bedrooms. אני מגיע לבית, דופקים בדלת, אני רואה הודי, כולו לבוש חלוק, לבן, להבדיל, בדיוק נראה כמו אבא בסלי, רק שמן כמו בולדוק. המשקל של הראש שלו היה פעמיים אבא בסלי. קם ככה, בא אלינו ככה. אני נכנס, אפשר לראות את הבית? אומר שור, הבית פורנט. אני נכנס לחדר, עכשיו תגידו, אני אשאל אתכם שאלה. קח את החילוני הכי חצוף שאתה מכיר. אם הוא בא לראות דירה, הוא פותח את הארון בחדר שינה? ראיתם פעם כזה דבר? חילוני בא לראות דירה, בא לחדר שינה שלך, פותח את הארון. מה אתה פותח את הארון? אני מגיע לחדר, אני והחבר שלי. חבר שלי מצא את הדירה בשבילי, כביכול. אני עומד בחדר, פתאום אני פותח את ה... אני שואל אותו, לא בלי רשות. אני אומר לו, can I open? מסתכל ככה, ראיתי שהוא נבעל. שנייה כזאת של מבוכה. אומר לי, שור, עכשיו הוא יודע, הודי יודע מה זה יהודי, הורידו לו את היוד. אומר, שור, פתחתי את הארון, מה קרה? אני והחבר שלי, שנינו ככה, אוח, והוא, אמרתי, עכשיו אי אפשר להתאפק בפנים שלו, אין פה עכשיו מקום לבושה, אני עושה ככה לי, אני רואה פרחים, דולרים, אש, לא יודע מה היה בפנים שם. אתם יודעים, בהודו יש להם מקדשים שעולה מיליונים של דולרים, יש סלים, כל הפסל זהב טהור, 50 איש צריכים להרים את זה מרוב שזה כבד, כולו זהב טהור, לא רק מצופה, כולו מבפנים זהב טהור. עכשיו ההודים, מה עשו? את הכניסה למקדשים שלהם זה עשו לאנשים גמדים. אדם נורמלי לא נכנס בדלת, רק הקטנים יכולים להיכנס. אדם נורמלי שרוצה להיכנס במקדש הודי חייב להתכופף. ואז שהוא מתכופף, ככה הוא נכנס, איך שהוא מרים את הראש, נמצא שהוא השתחווה לאיזה אליל ענק שעומד שם מול הכניסה. וככה יוצא שכל אחד בעל כורחו משתחווה, אבל הישראלים הרי זה העם הכי חכם שיש, גם לזה מצאו פתרון, נכנסים ברוורס. אף גוי לא חשב על זה, איזה נוצרי שמשתחווה לג'יי סי פני, הוא לא חשב לבוא ברוורס. פתאום אתה רואה ישראלים, עגילים, קוקו, לא משנה מה, נכנסים ברוורס. עד כאן. אני לא דתי, בסדר. אבל השתחוות לבודה, אל תגזים, רבי. אל תגזים. נחזור לקורדי. קורדי אחד, דרך אגב, שתדעו, הקורדים אנשים חכמים מאוד. אני מכיר כמה... הריות. בקיצור, אבל אנחנו מדברים הרי על גויים, אז אין בעיה. קורדי הזה, יש איזה אדם, היה לו איזה בעיה במוח, הרופאים אמרו, אנחנו מצטערים, חייבים להחליף לך את המוח. אין פתרון. אמר לו, למה? הוא אומר לי, תשמע, אנחנו עשינו בדיקות, והמוח שלך לא מתפקד, ואין פתרון, אנחנו לא יכולים לרפות אותך. אבל יש חנות להחלפה של חלקים. אומר לו, בסדר, בוא נלך. מביאים אותו לחנות, הוא רואה בויטרינה מוחות. מוח הראשון, 500 אלף דולר. אומר, מה זה? אומר לו, זה מוח של שוודי. אומר לו, מוח ששוודי $500,000? אומר, כן, אתה יודע, אדם רגוע וזה, בסדר. אומר לו, מה זה זה? אומר לו, זה $750,000 מוח של טייס קרב. טייס חיל האוויר. אומר לו, טייס חיל האוויר? נראה טוב. פתאום הוא רואה איזה מוח, אומר לו, מה זה? אומר לו, זה $1,000,000. אומר לו, מה זה? אומר לו, זה מוח של קורדי. אומר לו, מה זה מוח של קורדי? אומר לו, זה חדש, זה אף פעם לא חשב. שאלה משומש. מה עשה הקורדי? והקורדי הזה זה דוד של אחמדינג'אד שם בקורדיסטן. זה הקורדי הזה התחתן, ועכשיו אתם יודעים, הוא לא אוהב את אמא של אשתו. אז אומר לי אמא של אשתו, אומר לה, תזהרי בטעות שאמא שלך לא תבוא אצלנו בבית אף פעם, כן? אז היא אומר, תראה, מחר יום הנישואים של ההורים שלי, ואתה חייב לקנות לאמא שלי מתנה, אל תהיה רע. אומר לה, מתנה אני אקנה לסם המוות. לא, כן, מתווכחים. אומרת, לא, אתה חייב לקנות לה מתנה. טוב! הוא אומר, טוב, בוא נלך לחנות, נקנה לה מתנה. מה היא אוהבת? היא אומרת, היא אוהבת שנדלירס, קריסטל, יפה. אמר לה, אוקיי, בוא לחנות מהשנדלירס. מגיעים, רואה $1,000, $2,000, $5,000. הוא אומר לה, מה, אני בזבז ככה, אתה, יש לך איזה משהו מזויף? הוא אומר, לא, פה זה הכל אורגינל. הוא אומר לה, טוב, את לא מצפה שאני בזבז $1,000 על אמא שלך, הכי קטן פה זה $1,000. אז הוא אומר למוכרת, תגידי, אין לכם משהו סוג ב', דפקט, שבור, עקום, ככה, את יודעת, חלקי חילוף. היא אומרת, לא, זה חנות של החברה, של הזה. אבל תראה, יש אתמול שנדליר אחד שנפל, התרסק לחתיכות. אתה רוצה, אתה יכול לקחת את זה בחינם. הוא אומר לה, איפה זה? היא מראה לו בקופסה, הכל שבור. הוא אומר לה, יופי, תארזי את זה ואני אתן לך את הכתובת, איפה תשלחי, הנה טיפ $10 בשבילך. מבסוט, יצאתי בזול. אז האישה אומרת לו, מה, אתה משוגע? אתה שולח לאמא שלי שנדליר שבור? אומר לה, מה דואגת? עד שזה יגיע, אנחנו נאשים את ה-UPS. לא לדאוג. אומר לה, תביא לי טאג, הוא רושם $1,700, מכניס את זה בפנים, מדביק את זה לאחד החתיכות, סוגרים את הקופסה, נתן לה טיפ, שלחו את זה. אחרי שבוע מקבל טלפון, אימך, שמך, איזה כללות. אומר לה, מה קרה? סבתא. אומרת, ככה אתה מזלזל בי? אומרת, מה? שלחתי לך שנדליר $1,700 מדיזינגוף סנטר. אומרת, כן, על מי אתה בא לעבוד? אומר לה, מה קרה? הכל שבור. טוב, מה את רוצה? זה מה-UPS. אם זה מה-UPS, היא שואלת, למה כל חתיכה שבורה עטופה בנייר? קורדי או לא קורדי? הביא ניירות שיארזו את זה. טוב, לפני שמסיימים, קודם כל, עד כאן יש איזה שאלות, משהו? כן.
לא גמרת עם, אמרת בא לציון גואל.
אמרתי, ובא לציון גואל למי? לשווה פשע ביעקב, רק למי שחוזר בתשובה, לא מי שבא לרקוד פה הורה. כן? התכלית של החיים, להיות צדיק. להיות עשיר, נחמד. לא נהיית, לא נורא. מה אתה דואג? זה לא התכלית. להיות יפה, נחמד. לא, לא נורא. להיות בריא, טוב מאוד. לא, לא נורא. שום דבר לא נורא. אפילו הדברים לכאורה הכי נוראים. נגיד אחד לא זכה להתחתן. לכאורה קשה, מה? כל החיים שלו רווק. לא נורא. לא, אין לו ילדים. לא נורא. כל החיים של עוני ומחלות, לא נורא, יש בזה הרבה תועלת גם. מה נורא באמת? מתת מחלל שבת, זה נורא מאוד. זה טרגדיה, זה הרבה יותר גרוע מכל מה שאתה רק יכול לחשוב. למה? חיללת את הברית עם בורא עולם. לא דבר פשוט. תקרא בעשרת הדיברות, מה בא קודם? לא תחלל שבת או לא תרצח? זה הולך מהכי חשוב לפחות חשוב. הדיברה הרביעית זה חילול שבת, הדיברה השישית זה רצח. גם העונש של מחלל שבת בתורה יותר גרוע מרוצח, וזה הרבה לא יודעים. האיסורים נגד מחלל שבת יותר גרועים מרוצח, זה הרבה לא יודעים. אם אתה בא לחילוני אומר לו תיזהר, חילול שבת זה בקטגוריה של רצח, הוא צוחק עליך, אתה משוגע. אתה משוגע, מי הביא אותך לדבר? אתה מראה לו איזה בעשרת הדיברות, אין לו מה לענות. זה האמת, זה התורה, אני לא כתבתי את התורה. אם אחוז אחד מהם היה יודע מה זה שבת, מי היה מעיז? היו עושים על זה מהפכה בכל הארץ. תגידו, חשבתם פעם, אם הבן שלכם היה מביא הביתה בן של רוצח, בן של אחד שמפרסמים עליו שהוא אחד המאפיונרים בתל אביב, בארץ, יש הרבה כאלה לצערנו היום, פתאום הוא הביא לך את הבן של X, את הבן של Y, מה אתה עושה? גרש אותו מהר. מה הבאת אותו אלינו הביתה? זה בן של הרוצח הזה מהטלוויזיה. אמא, זה חבר הכי טוב שלי, תזהר, תסתלק מפה, אני... לא... לא מסוגל שהילד של הרוצח יסתובב אצלך בבית. מה עשה מסכן? מה הוא השם שנולד לכזה אבא? הוא השם. הקדוש ברוך הוא לא מגלגל סתם בן אדם להיות בן של רוצח. כל דבר יש סיבה. זה מהגלגול הקודם, חשבונות. הוא עשה משהו לא בסדר, גלגלו אותו להיות בן של הרוצח, של המאפיונר. זה לא מקרה. זה לא מקרה. שואלים אנשים, מה חתם המזר? רבי, איפה הצדק בתורה? אתה אומר שיהיה צדק, לא? מה חטא ממזר? אמא שלא זנתה, בגדה בבעלה, הולידה ילד מחוץ לנישואים עם מישהו אחר. הממזר הזה לא יכול להתחתן כל החיים שלו, רק עם ממזרת או גיורת. לא יכול להתחתן. מה השם מסכן? שאמא שלא בגדה. מה זה מה השם? מה חשבת? סתם נולד מישהו סתם? הקדוש ברוך הוא חיפש ממיליוני נשמות שהיו מחכים לבוא לתיקון. והחליט שהנשמה הזאת תתגלגל בגוף של האישה הזאת שהולכת לעשות מעשה נורא שכמעט ואי אפשר לעשות עליו תשובה. אני מוסיף את הכמעט, בספרים לא כתוב כמעט, אבל אפשר ככה לדייק. זה דבר נורא זה. אדם צריך להזיע 70 שנה לתקן כזה מעשה. אלפי נשים נשואות בוגדות קבוע בבעלים שלהם. הן חושבות שזה לא נורא. ביג דיל. ידיד. יש לה ידיד. עם בעלים כאלה פלגמטיים, לא פלא. קונה לה כל מיני דברים שתראה את עצמה ברחוב, אחר כך הוא מתפלל, למה היא עזבה אותו? כן? אבל הילד הזה שנולד ממזר, הוא לכאורה חף מפשע, זה לא ילד, אין בכלל כזה דבר ילד. תשכחו מהמילה הזאת ילד, זה אחיזת עיניים. כל ילד שאתה רואה חמוד הולך ברחוב זה בן אדם מבוגר. לפני 5-10 שנים הוא היה פה בגוף של מישהו אחר. גם אדולף היטלר ימח שימו שהוא נולד היה ילד חמוד. מה חשבתם? לא נשקו אותו, לא חיבקו אותו, לא נתנו לו סוכריות ברחוב? סדאם חוסיין לא היה ילד חמוד? ערפאת אולי לא, אבל סדאם לפני השפם היה נחמד. ובסוף יצא ממנו מפלצת. פעם אחד אמר לי בברית של הבן שלי מזל טוב, מחר יש ברית. מחר, זכיתי להיות בברית גם, נו. על הדרך. מצווה גוררת מצווה. ומעניין, בעל הברית אמר לי לפני כמה חודשים, הייתי מאוד רוצה שתשתתף בברית של הבן שלי, אם יהיה בן כמובן והכל, ויצא משמיים גלגלו שבאתי לפה ביומיים האלה, נולד, הבן שלו נולד והברית יצא. זה גם כן דבר יפה. בכל אופן, הילדים האלה היו הרי חמודים שהם היו ילדים, נכון? ובסוף מה יצא מהם? אז אחד אמר לי בברית של הבן, מזל טוב. אז אמרתי לו, אל תגיד לי היום מזל טוב. בעוד 20 שנה תבוא, תראה אם מגיע לי להגיד לי מזל טוב או לא. כולנו שמחים בברית של הילד. מה יצא ממנו בעוד 20 שנה? לא תמיד זה בידינו. אתה משקיע את החיים שלך בילד, את החיים שלך, משלם עליו ישיבות, מורה פרטי, חינוך, מונע ממנו, עוזר לו, כל מה שאתה עושה. בוכה עליו, מתפלל עליו, מה לא, יש לו שפעת, יומיים אתה לא ישן. אתם יודעים מה זה הורים ישראלים, לא צריך לספר לכם מה הולך. ובסוף מה? בא לך בגיל 16, בועט בך, מרביץ לך, גונב לך את הטלוויזיה מהבית לקנות קוקאין. אתם יודעים כמה מקרים כאלה יש כל רגע בארץ? בא לך עם קעקועים, עם עגילים בעיניים, טוב שלא שם את זה בתוך האישון בטעות. עגילים בשפתיים, עגיל בלשון, קעקועים, סמים. מה גידלת, פרא אדם כזה? כמה אנשים היום מתחננים, הלוואי שלא היה נולד הפרא אדם הזה. גם בברית שלו אמרו להם מזל טוב. כמה צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו. כתוב בן אחד שירד לתרבות בראה בביתו של אדם, ככה כתוב, יותר גרוע ממלחמת גוג ומגוג. שומעים מה זה מלחמת גוג ומגוג? אנשים רצים ברחובות, מתחבים, אטום, פצצות, אש מהשמיים. לא מתקרב לילד שאוכל לך את הלב בתוך הבית. רוב המקרים האלה, מי אחראי? הפאבליק סקול. יושב עם ברוס לי מצד ימין, מיסטר וויליאמס מצד שמאל, חוזה מקדימה, ואחמד מאחורה. שחק עם אחמד שש בש, עם ברוס לי הוא משחק בנוצ'אקו בקראטה, קריסטין הידידה שלו, פאטמה אחותו המאומצת, ובסוף הוא מתפלל, למה הילד שלי יצא ככה? נו, מה אני אגיד לו את האמת? מה אני אענה לו? שלחת את הילד שלך לאושוויץ, אתה שואל למה הוא מת? הלכת אותו לפאבליק סקול כי רצית להתקמצן. 3 מרצדסים בחנייה, אין בעיה. 300, 400, 500 דולר לשלם בחודש, הילד שלך יצא צדיק, בן אדם, עם ערכים, עם מידות, עם כיבוד הורים. זה לא בשבילך. מאלה עניים, יש ללמד עליהם זכות. נו, רצו ולא יכלו. מאלה, גם אין לזה תירוץ. כי אדם שאכפת לו מהילדים שלו היה הולך בשלג, בדלתות, לדפוק בדלתות, תנו לי נדבבה. אני חייב לשלוח את הילד ללמוד תורה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי ואין לי כסף. מה, אני אזרוק את הילד שלי למות? אם היה תלוי בי, זה נגד החוק, זה סכנה. הייתי אומר לכל ההורים שרוצים לשלוח את הילדים שלהם לפאבליק סקול, כיוון שאין להם כסף ללכת לישיבה, להשאיר את הילדים בבית, שלא ילכו בכלל לבית הספר. שינסו ללמד אותם עברית, אנגלית, לכתוב, לקרוא מה שהם יכולים, מצווה גדולה. שלא ילכו לשם. היום היינו באוניברסיטה, חשכו עינינו מה ראינו. לא האמנתי מימיי שכך אוניברסיטה נראית. למרות שהייתי בניו יורק באוניברסיטה, ברוך השם שם לא הספקתי לראות כלום. זה היה שעת לילה, נכנסנו ישר לתוך האולם. מה שראינו היום, יעיד החבר שלי וג'סי, מה ראינו פה? סדום ועמורה קטן לעומת מה שיש באוניברסיטאות. בתוך החדר של היהודים, לא להגיד לכם מה הולך שם, איך מתלבשים, איך מתנהגים. מה הולך שם? מה הולך שם? קרקס, כולם ערומים, כולם סוממים, סמים, אשן, לא יודע מה ראינו שם, טופים, מצילתיים, חיבוקים, נשיקות, כל הזוהמה האנושית באולם אחד. ועשרות אלפי אנשים ביחד. הכל ביחד, סדום ועמורה בפנים. נו, משם יצאו השופטים והעורכי דין שיחריעו גורלות. שיחליטו אם אני או אתה נשב 20 שנה בבית סוהר או לא, מהבאר שחת הזאת. משם יצאו ראש הממשלה הבא, מה אתם חושבים? האובמה החדש יבוא מהתינופת הזה. ככה זה כשאין תורה. אנשים לא מבינים, לא מבינים. תבוא לישיבה, תראה איזה הבדל. הילד שלי מביא קלטות מהשיעור שהמורה מלמד. ילדים בני 12, 11, לא קל להושיב אותם שעה וחצי, לשמוע גמרא זה קשה. זה קשה יותר ממתמטיקה פי אלף. מאוד קשה ללמוד גמרא, מי שפעם למד מבין על מה אני מדבר. חודשים לוקח להבין דף. פלא פלאים, אין ציוץ בכיתה. שבים ככה, אף אחד לא מפריע. איפה ראית בעולם כזה דבר? תלך היום לפאבליק סקול, ילדים בני 11, מכות אתה מקבל. מכות, מרביצים למורה, זורקים עליו פצצות סירחון בתוך הכיתה. מרביצים לא מכות, אני לא צוחק. אין מורה שלא קיבל מכות היום בפאבליק סקול, אין כזה דבר. אחר כך אתה, ושלא לדבר מה הילדים שלך עושים בפייסבוק ובאינטרנט בזמן שאתה נוחר וחושב יש לי צדיק בבית. שלא לדבר על זה, כן? זה המציאות של העולם. לא סתם אמרנו החורבן של הדור הזה. חורבן נוראי. זה נורא, אני אומר לכם, זה לא יומן כי סופר. אז אתם יודעים למה הדבר דומה. פעם שמעתי את הרב, אחד הרבנים עשו קלטת על צניעות של נשים. הקלטת הזאת לא נועדה לחילוניות. חילוניות איך הן מתלבשות, כולם יודעים, לא מסתירים את זה. הקלטת נועדה לנשים חרדיות, שבדור הזה התקלקלו לגמרי, לצערנו הרב. פאות של אלפי דולרים, בגדים צמודים, פתוח, שור, גם כן, טונות של איפור, לק בצבע של מי יודע של מה, למשוך את העיניים של הגברים ברחובות, נשים של רבנים בדורנו ככה מתלבשות. איזה קלקול נהיה לנו בדור. פושה ללכת ברחוב. אתה רוצה ללכת לחתונה, אתה לא יכול לצאת למסדרון. כולם חרדיות מלידה, לצערנו הרב, ועשו קלטת, לא אני. אם לא היו עושים קלטת, הייתי מתבייש לדבר על זה, אבל זה כבר מפורסם בכל העולם, סרט שלם, שני חלקים, שלוש שעות. וצילמו, רק הסתירו את הפנים, שלא יהיה להם בושות, שיראו אותם בסרט, נשים מהמקומות הכי חרדים שיש בארץ. עמד שם הרב דון סגל בדרשה, זה אחד מהדרשנים של הדור. והוא אמר, הוא התחיל לדבר ככה, ופתאום התחיל לפקוט. בוכה, מה זה בכי, קורא הלב. קורא הלב, אי אפשר לפקוט. אתה שומע, בן אדם נשבר לו הלב לרסיסים. אז הוא אמר ככה, משל לאבא שהיו לו 10 בנים, 9 בגדו בו, רמסו את כבודו, עיקו אותו, ביזו אותו בכל פינה. בן אחד נשאר לו נאמן, נטפל בו, מסור לו, מכבד אותו, מתפלל עליו, עוזר לו יום יום. בסוף הילד הזה הפנה לו את הגב, ירק לו בפנים, וגם הוא זרק אותו לעזאזל. מה המשל? זה המשל. מה הנמשל? קצת קורת רוח יש לקדוש ברוך הוא, שהיה לו בעולם הזה נגיד 10% מהאנשים שמתלבשות בצניעות, וחיות בצניעות, ונאמנות לבעלים שלהם, ואימהות מסורות בבית, לא מסתובבות במולים, עם כל התאוות וכל הדברים שיש שם, בסוף גם הם תקעו לקדוש ברוך הוא סכין בגב, פנו לו את הגב ונשאר כלום. הקצת שנשאר הוא בוכה, גם זה הלך לעזאזל. אז מה יהיה? קצת שנשאר, תראו, הקצת שנשאר, אלה שכבר יודעים את האמת, אחד שכבר יודע את האמת, לפחות אתה תציל את הסירה, היא טובעת. אלה לא יודעים שהסירה טובעת. הם לא יודעים שהחיים שלהם הולכים לאיבדון, לבאר שחת. הם בכלל, הם לא יכולים לטפל במצבם הרוחני החילונים, כי הם בכלל חיים בכזה חושך רוחני, שהם בכלל אין להם מושג לאן הם הולכים. תעצור אותם ברחוב, אני מדבר עם אלפים מהם כל שנה. מה תכלית החיים שלך? לא יודע, חיים. גם כלב חי, מה זה התשובה הזאת? חיים. הם לא מבינים. קשה בכלל לבוא אליהם בתלונה. אבל אנחנו, האלה שיודעים, אנחנו מבינים ועושים הפוך. זה נורא. זה, אז איך הקדוש ברוך הוא אמר, הנני נשפט אותך על אומרך לא חטאתי, על העזות פנים. זהו. אז פנים, לא סתם כתוב את הדברים האלה, מה אתם חושבים? שחזל כתבו את הדברים האלה, זה הרבה לא יודעים. לפני 2000 שנה, אישה שהרינו את החצאית עד הברך, גמרה את הקריירה. זהו, היא כבר לא תתחתן, חביבי. היא גמורה, היא פסולה לכל החיים. הלוואי על אנשים היום שירימו את החצאית עד הברך. אני חותם על זה בשתי ידיים. רק עד הברך שירימו. אחד שמריחה עד הברך היא רבנית מבני ברק היום. בזמן הגמרה, אתם יודעים מי הוגדרה כפרוצה בזמן הגמרה? קראו, תלמדו את זה. זה מציאות. הגמרה זה היה להבדיל, כמו אקטואליה, כמו שהיום אנחנו קוראים בעיתונים, על מה שקורה ברחוב. הגמרה מדברת על דברים של יום יום, על השוק, על ביזנס, על החמורים, על הגמלים, על דברים שהיו צריכים ליום יום. חלק מהגמרה מתאר את אורח החיים של אנשים. הגמרה אומרת, אחד שהייתה גבוהה, והולכת בין שני נשים נמוכות, פרוצה. מה עשתה מסכנה? למה היא הולכת בין שני גמדות? למה? למה היא דאגה שהחברות שלה תמיד מימינה ומשמאלה יהיו שתי גמדים? כשכולם יראו איזה גוף יש לה. הבנתם? היא לא יכולה ללכת בדיזינגוף סנטר בתצוגת אופנה. הם לא עוד חלמו על הדברים האלה. אז זה כבר מראה על קלקול ביסוד. נתנו עוד דוגמה. אחת ששמה פרח באוזן. אתם צריכים להבין, חז"ל הם היו גדולי הפסיכולוגים בהיסטוריה. תמיד שהם ראו פעולה הכי קטנה, ירדו לסוף דעתו של האדם. הגיעו עד השורש. לפעמים כואב לך פה, הבעיה שלך זה בכלל לא פה, זה במקום אחר בגוף. אתם יודעים, במחתים סינים, יש לך כאבי גב, הוא דוקר אותך בכפות הרגליים, פה באוזן. פעם הלכתי לאיזה סיני כזה בימים של הכאב גב, אני מגיע הביתה, מוריד את הגרביים, אני רואה שתי מחתים תקועים לי ברגליים. האהבל הזה שכח להוציא את המחתים. מיסטר צ'אנג צ'אנג לי. בקיצור...
זאת בדיחה.
יצאה בדיחה. מה אתה חושב? הבדיחות לא כולם תוכננות. אחד ששמה פרח פה, מה השורש של הפעולה הזאת של הפרח באוזן והשער מאחרי האוזן? מה השורש של הפעולה הזאת? למשוך את העיניים של הגברים ברחוב לפנים שלה, לראות איזה יופי. הגמר, רגע, אני תכף אתאפל בך, רק שנייה, חכי. רק רגע, don't you worry. חכי רגע, הסתבכת, חכי. תכף אני אוכיח לך, שאת אומרת רגע, נחזור אלייך מיד. או אחת ששמה פעמונים בנעליים. גלינגלנג, גלינגלנג, באו למכור נפט. שהיא הולכת ברחוב, שומעים פעמונים. מה הפעמונים גורמים לה? אינטואיציה של האדם, הוא שומע מימינו פעמון, משמאלו
פעמונים.
מה הוא רואה? ישר הוא מסתובב את העיניים, רואה את הרגליים שלה. עכשיו היא לא תראה את הגוף, היא מראה רק עד קצת, טיפה. אז ישר מסתכל על הרגליים שלה, מה קורה? היצר הרע מתחיל לעבוד. עכשיו את כבר, אני יודע מה רצית להגיד. אני שמה פרח, אני מתלבשת, אני מתאפרת, ואני עושה את זה בשביל להרגיש טוב עם עצמי, נכון או לא? Very good. עכשיו בוא נעשה הסכם, אני ואת. אבל את חייבת להיות 100% honest. אוקיי. אם חס ושלום, היית חס ושלום נופלת עם איזה מטוס באיזה אי, וכל האנשים של המטוס נפטרו, ואת נשארת לבד. ואת מסתכלת באי, את רואה איזה שימפנזה כזה מסתכל, איזה גורילה מסתכל, אריה, קרנף, פיל, תולעים, נחשים, כל האי מלא בחיות. מסתובבת ככה וזה ופה ושם. יש איזה אחד הלך לאיזה אי. הגיעו מטוס, נפלו שם כמה אנשים. אומרים, בוא נה, אנחנו צריכים בית כנסת להתפלל, ספר תורה, מניין, מה נעשה? אומר לו, מה, נראה לך שבמקום כזה תמצא בית כנסת? אחרי 5 דקות פתאום רואים סעדיה התימני מקפץ ככה, בא. אהלן, מה? יש פה יהודים? אומר לו, לא. מה, אתה? אומר, אני היחיד פה. 20 שנה אני פה לבד, אין אנשים. וואי, חבל, חשבנו שאולי יהיה בית כנסת. אומר, יש בית כנסת, ואני הייתי בית כנסת. אומרים לו, אפשר להתפלל לספר תורה? אומר, יש, כתבתי ספר תורה. אתם יודעים, התימנים יודעים טוב תורה. לוקח אותו התימני לבית הכנסת, אותם. מגיעים לבית הכנסת, פתאום הם רואים מגן דוד משמאל, פתאום הם רואים מגן דוד בניין ממול, עוד בית כנסת. אומרים לו, אדון סעדיה, אמרת שאתה לבד פה ויש פה בית כנסת. אומר, שמה, אני אף פעם לא אתפלל. חייב שיהיה בית כנסת שהוא שונא, שיהיה אקשן. לקיצור, את נפלת באי, את עכשיו מסתובבת, עריות, קופים, נחשים, אין אף בן אדם. אבל אנסט. בלי שקרים ובלי הגזמות. היית נוגעת בתיק של האיפור שלך?
בתיק שלי.
את לבד עם החיות והכלבים שם מסתובבים בשוק. לא, היית שמה ככה פרח, מסתובבת ככה ליד השימפנזה, לא, עושה לו ככה. לא היית עושה. כל הסיבה שנשים שמות בושם, זה בשביל שהגברים יעריכו אותם. כל הסיבה שהן סדרות את השערות בשביל שיסתכלו על השיער. כל הסיבה שהבגדים צמודים זה בשביל שיסתכלו על הגוף. והכי גרוע, שהנשים האחרות יקנו. למשל, היא הולכת בחתונה, עכשיו היא צריכה לקום. 15 דקות לוקח לה לקום, למה? החצאית זה 4 מידות יותר קטן. אז עכשיו היא מנסה ככה להזיז את הרגליים, היא לא יכולה. מרוב שזה צמוד. תשמעי טוב. הסבתות שלנו לא ידעו מה זה בגדים צמודים, ולא ידעו מה זה הדברים האלה. אף אחת לא העיזה להתלבש כמו שאנשים מתלבשות היום. זה אמת או לא?
גם הגברים התלבשו אחרת, אז למה אתם לא לובשים את הגלביות?
לובשים, התימנים לובשים, אמר רב המניצחה יש לו אנטנה.
טוב.
יש עוד שאלות לפני שמסיימים? אלה פטורים, אין בעיה, שישימו בושם בבית. יש איזה קמצן, יש איזה קמצן קנה דגים מהשוק. הקמצן קנה דגים מהשוק, אשתו שכחה לבשל את זה, למחרת זה ישריח, מהם לא היה מקררים. אומרת לו, איזה ריח, מה זה? אומר לה, אוי, השארתי את הדגים על השיש, מה, לא בישלת אותם? אומרת לו, אומר לו, טוב, תזרוק, נו. אומר, מה לזרוק? עלה לי 20 דולר הדג הזה. טוב, מה נעשה? נוכל? זה מקולקל. לא, לא, לא. העני הזה, משה, מה איתו? יש לו מה לאכול היום? תביא, תעפיק, תבשלי את זה, תעשי את זה, אני הולך לוקח לו את זה לארוחה. צדקה, חסד. מים ואהבת לרעך כמוך. קיצור, ההוא בא, מביא למשה את הדג, ההוא מבסוט, נשק לו את היד. למחרת הוא שומע הצלה. מה קרה? רואה, לוקחים את משה באלונקה. הכניסו אותו בטיפול נמרץ. ההוא מה עשה? הרגיש קצת איסורי מצפון, מהר נסע אחרי אמבולנס, הלך לבית חולים לבקר אותו. אחר כך המשה הזה נפטר, לא עלינו, גמר, אז הוא ליווה אותו ללוויה, קברו אותו, אמר עליו קדיש, והכל נגמר, והוא חוזר בערב הביתה עייף ורצוץ. אומר לנו, ראית אישה טיפשה שכמותך, רצית לזרוק את הדג לפח, בזכות הדג שלך תראי כמה מצוות קיימתי היום. קודם כל הבאנו צדקה לעני, אחר כך ביקור חולים, אחר כך לוויית המת, ואחר כך גם קדיש זכיתי להגיד עליו. ארבע מצוות עשיתי היום בזכות הדג שרצית לזרוק בפח. טוב, יש לך שאלה, כן? אמרתי, הוא אמר, משה אמר, שווה לי לחיות עוד שנה, עוד שנתיים, למרות שהוא כבר מובטח לו שהוא נכנס בגן עדן, כדי לשרת את השם. זה לא עונש בשבילי, to serve השם זה כבוד גדול בשבילי. להיות עבד של אדם בשר ודם זה לא כבוד, בושה. להיות עבד של בורא עולם, מלך מלכי המלכים, זה כבוד גדול. עד היום אנחנו סובלים מהגויים על פסוק שניים שיש בתורה. מה הם? מה כתוב בתורה? בנים אתם להשם אלוקיכם. בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. לא תלכו בחוקות הגויים אשר אנוכי משלח מפניכם. כי את כל התועבות האלה עשו הגויים האלה והקוץ בם. אחר כך כתוב את יעקב אהבתי ואת עשיו סניתי. שומעים? עשיו זה 4 מיליארד איש היום. את יעקב אהבתי ואת עשיו סניתי. למה אתה מדבר ככה רבי? שם אוהב את כולם אותו דבר. לא נכון. בספר של השם, ביומן האישי שלו, שזה התורה הנצחית, כתוב דברים אחרים. כתוב אתכם אהבתי מכל העמים. בכם בחרתי לי להיות לי לעם. תיזהר לא לעשות קוקו ועגיל וקעקוע. אני לא סובל כזה דברים, תיזהר. כמה פעמים אמרתי לאנשים, מי שרוצה להביא כללה על החיים שלו, שיגדל שיער ארוך. גבר, אישה, מצווה, לבעלה רק. לא בשביל החוזה וויני ואמיגו בסופרמרקט. שהיא הולכת לסופרמרקט שעתיים מול המראה. מגיע הביתה בעלה עייף ורצוץ, יש מה לאכול, מירי, סבתא יחנה. מה קרה? מה, את בדיכאון? פתאום אחרי חצי שעה היא נזכרה שהיא צריכה לקנות איזה משהו לשבת, חתונה, פרח, פאפה, באה כל האמיגוז עומדים ככה ברג'יסטר, זה מעשים יום יום, בשכונות החרדיות. לא מדבר השכונות של מי יודע איפה. ישר היא נכנסת לסופרמרקט, אנשים אין להם אומץ לדבר על הדברים האלה. מי יגיד את האמת אם כולם מפחדים? כולם מפחדים. אנשים אוהבים להגיד בקהל דברים שמסמכים את האנשים. הבאי, בשמחה, בשמחה. כן? מה השמחה? מה, אתה חי בדמיונות? תסתכל על המציאות. איך אפשר לשמוח? איך אפשר לשמוח? אשתך עכשיו עברה בסופרמרקט 50 ספנישים מזילים ריר. למה? שעתיים היא התגנדרה ללכת לסופרמרקט. ואחר כך היא עוד באה ומספרת לך, מה? חילול השם. מה, אני אלך ככה? ומה הייתי? אני לא נחשב? באתי הביתה, את אשתי הרי, לא? והתורה אומרת הפוך, ואנחנו עושים הפוך. התורה אומרת שהאישה צריכה להיות יפה לבעלה בחדרי חדרים. זה לא כל כך קורה. וברחוב צנועה, בנות ישראל לא היו יוצאות לרחוב. אתם לא מבינים, לא היו יוצאות לרחוב. אני אספר לכם סיפור שהיה. מעשה שהיה ערב ראש השנה. ערב ראש השנה, מי זה היה? הרב מסלנט, או החפץ חי, הרב מסלנט, אחד הרבנים הגדולים, באשכנז. ערב ראש השנה, סליחות אחרונות של השנה, בבוקר. אלול, אומרים סליחות. שומעים? הרב, עוד 5 דקות ונסיים. הרב, ערב ראש השנה, הרב מסתכל רוח הקודש בשמיים, יש מחסום, התפילות לא מתקבלות. כל החודש צועקים, חטאנו, חטאנו לפניך, מביאים את התזמורת, תרבוקות, שירים, ריקודים, הוא בא לפקוד סליחות, אורקסטרה, המקלה, המקלה של בת ים וחולון, מה הם שרים? סליחות, מה, סליחות זה חרטה, לב שבור, מה אתה רוקד? באים, יש אחד חבר שלי, אומר לי, בונה, שיתחיל הסליחות, אל תשכח להזכיר לי, אלוני אחד, הוא רוצה לבוא לשמוע סליחות, הופעה! הופעה בחינם, סליחות. מי יודע מה זה סליחות? רק היו אומרים אלול לפני 50 שנה בארץ. ראש חודש אלול, חודש לפני ראש השנה יום הדין. היה הגבאי צועק, אלול! חצי מהבית כנסת מתעלפים על המקום. 50 שנה, סבא שלנו, זה היה. בארץ, בטבריה, בשכונת התקווה, בירושלים, ככה היה. בכל השכונות. רק היו אומרים אלול, אלול, 30 יום ליום הדין. אדולף אייכמן, ימח שמו וזכרו, שתפסו אותו, הוא היה בכלא, עומדים להוציא אותו להורג. מי הוציא אותו להורג? נגר, תימני. נגר התימני שהוציא אותו להורג היה חילוני. ואחרי זה הוא חזר בתשובה. לפחות אייכמן הזה, ימח שמו, הציל נפש אחת בישראל. לפחות דבר אחד יצא ממנו. איך זה קרה? הוא היה צריך, לא אמרו לו שהוא צריך גם לשרוף אותו, אמרו לו שהוא רק צריך לתלות אותו. זה החלק הקל, אתה מעמיד אותו על כיסא, שם לו את הלולה, ואז אתה בועט בכיסא ואז הוא נופל, או שפותחים את הרצפה אז הכיסא נופל. ככה זה היה, אתה אפילו לא צריך להסתכל, אתה תולה אותו, לוחץ על הכפתור, נפתח את הרצפה ואתה מסתובב, אתה שומע בום, איזה חוותה ונגמר. ראיתם איך תלו את סדם, כן? אבל אחר כך אמרו לו, אה, נגר, המתחיל במצווה, אומרים לו, גמור. אתה צריך להוריד אותו עכשיו משם. את הגופה היא תלויה. אז הוא אמר שזה היה החלק הקשה בחייו. עשו איתו רעיון. אז הוא הלך, שם את הכיסא, עלה על הכיסא, הוא עכשיו צריך להרים אותו מהבטן, להרים אותו קצת באוויר, שהוא תלוי בלולה, להרים אותו ולהוציא אותו. עכשיו, האנשים שמתים, הנשימה האחרונה ממלאה להם את הבטן. יש הרבה אוויר בתוך הגוף. ברגע שאדם נפטר, הנשמה לא מפעילה את הגוף יותר. הגוף כופה. זאת אומרת, אם היד שלו הייתה ככה, היא נשארת ככה. אי אפשר להזיז את האצבעות. גמרנו. זהו, ננעל ככה. אם זה ננעל ככה, אי אפשר לפתוח. זה נעול. אז הנגר הזה לחץ לו על הבטן, אז היה הרבה אוויר. אז כל האוויר במכה יצא לו מהפה, אז פתאום הוא צעק, וזה הרג אותו. שנה הוא היה בדיכאון, בטיפולים פסיכולוגיים בגלל זה. חשב שהוא קם לחיים עם מח שימו. אחר כך הוא הכניס אותו בתנור, שרף אותו. ככה זה היה. למה אני אספר לכם על זה פתאום? שאלו אותו עם אח שימו ביום המוות שלו, מה הוא רוצה, הוא ביקש סטייק ועיתון בגרמנית. הוא יושב בבית האסורים, חותך את הסטייק בסכין ומזלג, עוד שעה תולים אותו. קורא עיתון בגרמנית, כאילו יש לו הרצאה באוניברסיטה עוד רבע שעה. לא מניד אף אף. הרב שח בישיבת פונוביץ' נתן דרשה, הביא אותו כדוגמה. אמר, תראה מה זה. יהודי יש לו משפט, חודש לפני הוא רועד, מסתובב 50 פעם בלילה במיטה, קם, סיגריה, לא אוכל, מרזה, חגורה, עורך הדין, טלפונים, לחץ, עורק את עצמו, הוא מת כבר לפני המשפט מהלחץ. וזה... עם מח שימו עומדים לתלות אותו, כבר יודע גזר הדין, אוכל סטייק, קורא עיתון בגרמנית. טוב שלא ביקש לשמוע מוצרט. אולי אפשר קצת עגבניה, אש, קטשופ. מעניין מה היה שם, אולי הוא ביקש גם חרדל וקטשופ. זה ההבדל בין מפלצת. אתמול אשתי סיפרה לי סיפור. מה היא אמרה לי? היא אומרת, תשמע, יש ספרים שקוראים על השואה, הם לא אומרים את כל האמת. לא כולם מסוגלים לשמוע מה באמת היה שם. אבל עכשיו היא קראה ספר ממש אובייקטיבי, בדיוק מה שהיה שם. היא מספרת איזו אישה שהיא עמדה שם עם תינוק קטן ביד. תסתכל על תינוק חמוד, אתה הרי לא יכול לדמיין איך אפשר לראות לו בראש. איך אפשר? מה שלא יהיה, גרמני, ערבי, מה שלא תהיה. אתה מסוגל לראות לבן אדם בראש? תינוק קטן, אפילו שאתה יודע, התינוק הזה יגדל לשחט אותך, קשה לך. אז הוא בא לאיזה ילד, עושה לו ככה, חמודי, בגרמנית, ביידיש, לא יודע, אומר לו, you want candy? הילד כפו, ילד קטן בשנתיים, הוא מבין שזה מפלצת. ידעו מסכנים הילדים. 5-10 פעמים הוא שואל אותו, you want candy? אז הוא רואה הילד שהוא לא עוזב אותו. אז הוא עשה ככה, כן, הוציא את האקדח, ירה לו בתוך הפה 3 כדורים. פיצץ לו את המוח. תראו מה זה מפלצות. אוכל סטייק לפני שמת. אתה רואה שזה עמלק. אחר כך שאתה קורא בתורה, שהקדוש ברוך הוא אמר לך להשמיד את עמלק, לא להשאיר מהם זכר. איפה הצדק? ההומניות? התורה האכזרית? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? מה אתה מתלונן? אתה בראת את המפלצות האלה? הקדוש ברוך הוא שם את השטן הזה בעולם כשוטרים עלינו. אמר לנו, מה התרופה בשבילהם? איך אומרים, נחש טוב זה נחש מת. אין נחש טוב אצלך בסביבה. אתה בוטח בנחש, ברגע של הסך הדעת הוא עוקץ אותך, גומר אותך. מה? אתה יכול לאלף נחש? פתאום הוא בא ומתקיף. אמח שימו זה לא יאומן כי יסופר. בתוך העניין הזה אוכל סטייק. מציעים אותו להורג, שום חרטה, שום כלום. לא יאומן. בקיצור, הרב הזה רואה ערב ראש השנה, התפילות, שערי שמיים סגורים. שערי שמיים סגורים. הוא יוצא מהבית הכנסת, הוא בלחץ. עוד מעט יום הדין. חילונים הולכים לעשות מנגל בטבריה, ראש השנה. דנים אותו לעד ולעולמי העלמים עכשיו בשמיים, יהיה לו ילדים, יהיה לו שידוך, יהיה לו פרנסה, יהיה לו בריאות, יזכה לעולם הבא, לא יזכה לעולם הבא. חצי השוון שלו בחוץ, פצח גרעינים, מנפנף במנגל, משחק מתקות, אחי, דגים בכנרת. נו, תראו מה בורות יכולה לעשות לבן אדם. אם הוא היה יודע שעכשיו דנים אותו, היה אוכל דג על האש? שחק שש באש? מה גרם לו להיות ככה? בורות, לא פתח ספר, לא למד כלום. סמינר אחד הוא היה בא, הוא היה הולך לכנרת בטבריה? מה אומר השולחן ערוך? אתה רוצה להביא על עצמך כללה, תגדל שערות. למה? הזוהר אומר, שערות זה דין. יש רחמים על האדם ויש דינים. זקן זה רחמים. שערות פה זה דין על האדם. יש סודות בזה, אין לי עכשיו זמן להתחיל להסביר את הכל. שולחן ערוך אומר, בעל תשובה בא לחזור בתשובה. אתה יושב בישיבה, נכנס חילוני, דופק לך בדלת. חיים גויה בבית. חלל שבת, אוכל שרצים ושקצים, כל הגוף שלו קעקועים, רצח אנשים, אנס בטלוויזיה מרים אותו, בא אומר לך כבוד הרב, אני רוצה לחזור בתשובה. מה הדבר הראשון שאתה צריך להציע לו? שולחן ארוך, הלכה בשולחן ארוך. מה היית אומר? לאכול כשר, לקבל על עצמו שבת, ללמוד תורה כל יום, הדברים הקריטיים. מה השולחן ארוך אומר? מקווה ותספורת. אף אחד מהם, לכאורה, לא היינו חולמים. לא יכול להיות בן אדם מתקרב לקדוש ברוך הוא לפני שהוא מוריד את הרעמה. איך כתוב בתורה? והיה כאשר תריד, הוא פרק תעולו מעל צווארך. זה רמז על הקוקו. פעם היה לי בחור, הוא בא אליי לשבת עם אשתו עם קוקו. עכשיו אני אומר לו, עמי, תשמע, לא נעים ליד הילדים שלי. הילדים שלי לא ראו בחיים שלהם גבר עם קוקו. איך עכשיו תבוא עם כזה קוקו, תעשה לנו בושות? נסה לשחק לו קצת על המצפון. אומר לי, לא, אל תדאג, יוסף. ככה זה היה בדיוק. הרב יוסף, אל תדאג. אני קניתי כובע מיוחד, אני מקפל את הקוקו, אני מכניס אותו בתוך הכובע. לא לדאוג. חשבתי על זה. בסדר, אני רואה, הוא בא לי עם כובע שנהג לי עם עושים. אמרתי, יותר גרוע עכשיו. בא לי עם כובע ככה של הנהגי לימוזין, ככה. אני אמרתי, עכשיו אני אביא אותה עם הכובע הזה לבית הכנסת, יחשבו, אני מטורלל. אמור לי, מי חברך, אומר לך, מי אתה. קיצור, מוצאי שבת, אני אומר לו, אדון עמי, די, מספיק, שערות זה דינים על האדם, אנחנו מספרים אותך. איך אומרים, באבו אבו מספרים אותך היום. אתה לא יוצא מפה עם קוקו. לא, מה, 3 שנים גידלתי את זה, זה אהבת חיי. אשתו, לא, מה אתה, מה, זה יפה לו. אני אומר לה, שבי רגע, תרגי רגע, קחי אוויר. אני אומר, מסביר, לא עוזר שום דבר. אמרתי לו, אתה יודע, עמי, תראה, אני רואה שאתה אגוז קשה. קח בבקשה את התורה, תפתח את התורה, נראה מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד עכשיו. מצד ימי, אמרתי, אין לי מה להפסיד, הוא כבר בדרך לאוטו, מוצאי שבת. מה יש לי להפסיד? אולי יהיה נס. יהיה נס, יהיה, לא יהיה, הוא במילא הולך. אמרתי לו, תחזור אחריי. אמרתי לו, ריבונו של עולם, אני הבן שלך, עמי, בן כך וכך, רוצה לחזור בתשובה, התחלתי להתקרב, שומר מצוות, באתי לשמור שבת. אני רוצה, תעזור לי להוריד את הקוקו הזה, קשה לי, היצר הרע לא נותן. תעזור לי, תן לי סימן. ככה אמרתי לו. הוא חוזר אחריי. הוא נראה את ההרצאה הזאת, חכו, אני עוד אסתבך בגלל זה. בסדר, שווה לי. הוא בחור טוב כזה, תמים, נחמד. הוא בא, אמרתי לו, פתח במכה, פתח. השם עדי, שורה ראשונה מימין. כל התורה, אין שום רמז על תספורת, תסתפר, איפה תמצא בתורה? אני לא יודע לך, היה לי מחשבה לפתוח את התורה. שורה ראשונה מימין, מה יצא לו? והיה כאשר תריד, תריד כמו שתוריד, ופרק תעולו מעל צווארך, תחיה. אמרתי לו, עמי, הקדוש ברוך הוא נכנס פה בחדר, עמי. הוא אומר לי, אין עליך, יוסף, תמיד אתה... סיפרנו אותו. על המשיח, איך לא בא ואותו המשיח, להוריד לו את הקוקו, היה קריאת ים סוף. היו לי 2 כאלה פעם בהרצאה בברוקלין, 11:30 בלילה. אורן ויוסי. אורן הזה שער כמו מייקל ג'קסון. ככה. הוא מסתובב, מוריד למישהו את הראש. והשני... מקדימה יחסית בסדר, מאחורה יש לו ככה גם רעמה. 2 בחורים סימפטיים, יושבים בהרצאה, ככה 2 שעות, ויכוחים, דברי תורה, חבר'ה ישראלים, זה היה נקרא הבית הישראלי בברוקלין. היה איזה עשיר מממן את זה, הם גרים שם כמעט בחינם, מביא להם אוכל, בתנאי שהם ילמדו 2 תורה כל לילה. כולם יצאו משם רבנים מהבית הזה עד היום. היה ברכה, היה להשאיר הזה זכות, הוא עשה מצווה לשם שמיים, כולם שם חזרו בתשובה. בקיצור, אני מגיע, אני רואה את 2 האלה, אני מדבר עם היוסי הזה, אני אומר לו, חבר'ה, אתם חייבים להסתפר בשולחן ארוך, כתוב, עד שאתה לא מוריד את התומעה הזאת מהראש, קשה להתקרב להשם. בואו תסתפרו, אפילו חלק, בתשלומים. לא, גידלתי שנים, האורן הזה מר, אני רואה, הוא לובש מכנס אור צמוד, ממש מייקל ג'קסון הבחור הזה. אני אומר, מתחנן אליו, לא עוזר, קשה להם להוריד את השערות. תראה, הוא ישמור שבת יותר בקלות. תפילין, הכל, תספורת קשה לו, לא רוצה להוריד. אני מתווכח, פתאום נחשו מה קרה. דבר שאפילו אחד למיליארד אין סיכוי שיקרה, קרה באותו רגע. שעה 11 וחצי בלילה, פתאום מופיע בדלת הספר הכי מפורסם בברוקלין, קוראים לו גילי הספר. אתה הולך לברוקלין, יש מספרה, קינגס הייווי, פינת אחד הרחובות שם, כל ברוקלין סתפרים אצלו, אין מי שלא מכיר אותו. נכנס אדון גילי הספר, גיל נחמן קוראים לו, בן של סמי, שמואל, נכנס לתוך השיעור עם מכונת תספורת, מספריים ומסרק ביד. אני אומר לו, אהלן גילי, מה אתה עושה פה בשעה כזאת? הוא כבר חזר בתשובה. אומר לי, אני סיפרתי איזה קליינט שלי פרטי בבית, ועברתי, אמרו לי שאתה נותן פה הרצאה, באתי להגיד שלום. אני אומר לו, לא באת להגיד שלום, הקדוש ברוך הוא הביא אותך על מגש, על כנפי נשרים. אני אומר להם, לשניים האלה, נו, מה אתם רוצים? דוגמה יותר טובה מזאת, הקדוש ברוך הוא הביא לך את הספר בחינם עד לפה. אז היוסי הזה אומר לו, תשמע, תראה, הוא... זה נס, מה? אם אתה מוריד, גם אני מוריד. אם אתה מוריד, אתה קודם, אני, בסדר, התחלנו עם האורן הזה. גמרנו עם האורן הזה, הושבנו מהר את היוסי הזה, מספרים אותו, מהר אייזי גינסבורגר בא עם המצלמה, מצלם, וידאו, איזה, שירים. אתם צריכים לראות, זה הקטעים היפים בהחזרה ותשובה. איך התומה נופלת על הרצפה כקליפות. פתאום אני שומע צעקה מהאמבטיה, לא! מה עשיתי? הוא בוכה, צועק, דמעות, יו, תראה איך אני נראה. אבל אני חכה, התחלתי לפחד, שלא יערוק את עצמו וטוב. עכשיו הוא מסכן, כבר חצי ראש מגולח, הוא כבר כמעט קם, הוא נבהל. בקיצור, גמרנו עם התספורות, אני אומר להם, אתם צריכים לבוא לישיבה. היוסי הזה עובד בשביל איזה חסיד בבורו פארק, אני חושב שזה היה במאפייה. הוא אומר לי, תראה, אני עוד עובד, אני צריך להודיע לבעל הבית שלי, לפחות עד יום ראשון, שיביא מישהו במקומי. אמרתי לו, כן, אבל היום יום שני, עד יום ראשון, חמישה ימים, כל מה שדיברנו תשכח. אתה לא יודע מה זה יצר הרע, אם לא עכשיו, ומתי, התורה אומרת. מחר יכול להיות too late כבר, מחר כבר לא כדאי, כן? אומר לי הבחור, לא, אני, מילה שלי זה מילה. אני אומר לו, תשמע, אני, יש לי ניסיון יותר טוב ממך, יש לי עשרות סיפורים כאלה. אספר לכם רק את זה, אך להבין מה זה השגחה. אומר לי, אני נתתי לך מילה שאני בא, לא? אמרתי לו, אני יודע שאתה מתכוון לזה, אבל עד יום ראשון אתה לא תזכור איך קוראים לי. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני מוכן לוותר לך. בתנאי אחד. אתה גבר? הוא אומר, כן. אמרתי לו, תוציא רגע את הארנק שלך. הוא מוציא את הארנק, אמרתי לו, תפתח, תפתח. הוא סקרן, מה אני רוצה? הוא פותח את הארנק, $200 בתוך הארנק. אמרתי לו, תן את $200 האלה דפזיט. שמעו טוב. איך שאתה נכנס יום ראשון לישיבה, אני מחכה לך בדלת עם $200. אתה לא מפסיד. לא באת, אני מכניס את זה בקופה של הישיבה. פייר דיל? חושב, אומר לי, פייר דיל. מה, אתה לא מאמין לי כך? יום ראשון, אחד בצהריים, הוא נכנס. בדיוק קמים להפסקת צהריים. איך שאני רואה אותו בדלת, אני בא לו עם $200. אומר לי, אתה יודע למה אני פה? זה 4 ימים עבודה, $200 האלה בשבילי. רק בגלל זה באתי. היום הוא רב גדול בירושלים. וגם השני, שניהם התחתנו, בגאון! ראש מחשב! צ'יק צ'ק, תוך שנה נהיה כבר רב. יכול למסור שיעורים בכל רמה, בחור הזה. לא יומן. ומה הוא מספר לי יום אחד? שהוא היה קברן. הוא עובד בתשלום, בבית קברות, קובר קברים. יום אחד הוא בא לחפור קבר, בטעות חפרו במקום שעוד לא שמו מצבה, את מי הוא רואה? סבתא שלו. מה הסיכוי? אני שואל אתכם. לא ידע בכלל שהיא קבורה שם. הוא רואה אישה, מכל הזה עניינים, הוא אומר, אמא, שאת תשאלי מה קרה. תוך כסיפור פתאום מתברר, שמים, מביאים פנס, זה היה בלילה, היה אמרג'נסי. תברר שזה סבתא שלו, קבורה שם. החליפו שם, הזיזו, מצבות. הוא אומר, אני רואה את סבתא שלי בתוך החולות. קיצור, הבן אדם הזה נהיה רב גדול. טוב, נסיים בבדיחה. דיברנו על הכל היום. בואו ניתן לכם ככה, איך שאומרים, דיזרט. לחזור לקורדי? אין לך רחמים על הקורדי הזה, אתה. יש משרד לשידוכים. כורדי אחד בא למשרד השידורים. זה היה פרסי, אבל הפכתי אותו בשבילך לכורדי. הכורדי בא למשרד לשידוחים, הוא נכנס, רואה פקידה נאה, עומדת בדלפק ויושבת בדלפק, אומרת לו, פה מקפידים מאוד על הסרוויס, הם מפרסמים, משרד לשידוחים, שירות הכי טוב. הוא נכנס ככה, חליפה הזה בא, אומר לו, כן אדוני, איזה עדה אתה מחפש? שאלה ראשונה, אומר לה, אני קורדי, רוצה קורדית. בבקשה, כנס בדלת הכחולה, יש כל מיני דלתות, כנס בדלת הכחולה. נכנס בדלת הכחולה, רואה עוד פקידה. אומרת לו, כן. אומר לה, אני מחפש שידוך. הכניסו אותי בדלת הכחולה, היא אומרת, אתה מחפש קורדית, נכון? אומר, כן. תגיד, קורדית גבוהה או קורדית נמוכה? אומר לה, אני נמוך, איך גבוהה? אומרת, טוב, כנס בדלת האדומה. נס בדלת האדומה, רואה עוד פקידה. אומרת, לא, כן, אדוני. אומר, אני מחפש קורדית נמוכה. אומרת, שמנה או רזה? אומר, אני מעדיף רזה. אומר, טוב, כנס בדלת הלבנה. נכנס בדלת הלבנה, הוא פתאום רואה את עצמו בקווינס בוליברד, חזר לרחוב, עוליות, אנשים, צפצופים, אומר, מה הולך פה? מתעללים בי רבע שעה, כנס, פרס 1, פרס 2, הולך מסביב לבניין, כולו בעצבים, נכנס, אומר לה לפקידה, מה זה, מה, אתם עושים פה צחוק מהאנשים? אומרת לו, אדוני, אני אגיד לך את האמת, בנות אין לנו, אבל איך הסרוויס? תודה רבה לרב פררה ולג'סי רביבו, והיה נחמד מאוד, ונקווה להיפגש בקרוב בעזרת השם. לילה טוב, תודה רבה.